בשיעור הקודם התחלנו בסוחר עדי שקר להעיד, עוד אחת מדוגמאות הגרמה שחייב בידי שפטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. ראינו שהגמרה שללה את האפשרות של אדם שסוחר עדי שקר לטובת עצמו, כי אז יש תביעת ממוני גבך, זאת אומרת אם הוא לקח את הכסף אז הוא צריך להחזיר אותו כי זה כסף שהוא לא שלו, ולכן היא הסיקה שמדובר בסוחר עדי שקר לטובת חברו, לטובת מישהו אחר. עוד ראינו שם בקראת סוף השיעור את הדיון האם מה קורה כאשר באמת חייבים לו, זאת אומרת האמת איתו, אבל אין לו עדים על זה. האם מותר לו לזכור עדי שקר כדי להוציא באמצעותם את הכסף שמגיע לו באמת? למסקנה, אז ראינו הרעה מובא בנימוק יוסף, וגם הרמ"א מביא את זה להלכה, בית יוסף והרמ"א מביאים את זה להלכה, שזה אסור, אבל על פניו נראה שאת הכסף הוא לא יצטרך להחזיר, כי סוף סוף הרי הכסף מגיע לו. אסור לעשות את זה כי הוא עשה צעד אסור, שקר בבית דין, אבל מבחינת הממון, הממון נמצא אצלו. יש קצת מקום לדון איך בדיוק הסיטואציה קורית פה, והאם בית דין לא יכריח אותו להחזיר את הכסף, כי הרי בית דין לא יודע שיש באמת חוב. אז יכול שבית דין יכריח אותו להחזיר את הכסף, כי מבחינת הבית דין הוא לקח עדי שקר, אז הוא הוציא ממון שלא מגיע לו. אבל מבחינתו עצמו נראה שאין חובה להחזיר במצב כזה, כי זה באמת מגיע לו, זה אולי אפילו איזשהו חלק מאדם עושה דין לעצמו. זאת אומרת, היה אפילו מקום לומר שבעצם יהיה מותר לעשות דבר כזה. כי אדם עושה דין לעצמו, בסך הכל הוא רוצה להוציא את הממון שמגיע לו. אז זה נראה בהמשך. תוספות, פה במקום בוא נשתף את הקובץ. תוספות אומר ככה, ממון הבא יש לו, כי מדובר, אם הוא סוחר את ידי השקר לעצמו, אז הוא צריך לשלם ממון, כי זה תביעת ממוני גבך. אומר התוספות, וכי תאם הפטור בדיני אדם משום דלא יד אינן שהם עדי שקר. יש לתוספות הצעה, אולי מדובר במצב שבאמת הוא שכר את עדי השקר לעצמו, לא צריך לרדת מהאפשרות הזאת שהוא שכר אותם לעצמו. אז למה כתוב פה שהוא חייב פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים? כי סך הכל כשהוא שכר את עדי השקר, בית הדין לא יודע שהם עדי שקר. אז מבחינת בית הדין הוא הוציא את הממון הזה כדין, הוא יודע שהם עדי שקר, לכן הוא חייב לשלם בדיני שמיים. אוקיי, זאת בעצם הטענה. הצעה קצת מוזרה, עוד רגע נדבר על זה. אומר התוספות, מכל מקום, כיוון שאם היינו יודעים שהם עדות שקר משלם, אין שייך למתני פטור בדיני אדם. כן? על סיטואציה כזאת לא שייך להגיד שזה נקרא פטור בדיני אדם. כי ברור שהוא חייב בדיני אדם, זה שלבית דין אין ראיות ולכן לא יכולים להוציא את זה ממנו, זה לא קשור לשאלה אם הוא חייב או פטור. הוא חייב לשלם את הכסף, רק לבית דין אין ראיות. אפשר אולי לקשור את זה למה שאומר רבי עקיבא איגר במכות בדף ה', משתמש שם בתוספות לא ככה, וכך רבי עקיבא איגר מעיר על תוספות, שיש הבדל בין חיוב עונשי, אפילו ממון עונשי, זאת אומרת כנסות, בטח מלכות ומיטה, לבין חיוב ממוני. בחיוב עונשי, בית הדין יוצר את החיוב, לא מגלה את החיוב. זאת אומרת, אם בן אדם חילל שבת בעדים והתראה, כל עוד לא נפסק עליו בבית דין עונש מיטה, הוא לא חייב מיטה. זה לא שהוא חייב מיטה, רק בית דין עוד לא מימש את זה, או בית דין עוד לא יודע את זה, או לא ברר את זה. הוא בכלל לא חייב מיטה. אז חיוב המיטה נוצר מפסק בית הדין. כך גם במלכות, כך גם בכנסות, כך בכל דבר. לעומת זאת בחיוב ממוני, נגיד אני לביתי או הזקתי, או כן, אני חייב ממון לחברי, שם החיוב קיים בלי קשר לפסק בית הדין. תפקידו של בית הדין הוא רק לברר את החיוב ולאכוף את המימוש שלו, זאת אומרת, לאכוף אותך לשלם אם אתה לא משלם את מה שאתה חייב. אבל לבית הדין אין תפקיד מכונן במצב כזה, בתשלום עונשי ובכלל בעונשים, לפסק בית הדין יש תפקיד מכונן. זאת אומרת, בית הדין הוא זה שיוצר את העונש, יש לזה כל מיני השלכות מעניינות, כן? בנם חילל שבת בעדים והתראה. העדים מתו. האם הוא צריך לזרוק את עצמו מראש הגג? להרוג את עצמו. אין, בית דין לא יכול לפסוק עליו מיטה כי אין עדים. ברור שלא. הוא לא חייב מיטה כל עוד בית דין לא פסק. בית הדין שם לא מברר את עונש המיטה, הוא יוצר את עונש המיטה. פסק בית הדין הוא זה שיוצר את העונש הזה. לכן, למשל, בפולמוס הסמיכה, כן, בצפת במאה ה-16, היה פולמוס גדול עם לחדש את הסמיכה, כן, אמרי ברב ותלמידיו צידדו בחידוש הסמיכה, ואפילו סמכו את אמרי ברב להיות סמוך ראשון, והוא סמך 5 מתלמידיו, אגב כולל רב יוסף קארו, שהוא היה ממש סמוך, וחכמי ירושלים בראשות המהרלב"ח התנגדו לצעד הזה, היה שם ויכוח גדול. מה הייתה המוטיבציה לחדש את הסמיכה? אז עדויות שונות עולה שהמוטיבציה הייתה כדי שיוכלו להלקות אנוסים. בגירוש ספרד, אנשים הרי עמדו שם בפני דילמה לא פשוטה, וחלקם קיבלו על עצמם כלפי חוץ לפחות את הדת הנוצרית, כדי שלא יגרשו אותם. עכשיו, באופן עקרוני אסור לעשות את זה, ירק ועל יעבור וכו'. אז לכן מה שהם רצו לעשות זה להקים בית דין סמוכים, כדי שיוכלו להלקות את מי שחייב ולפתור אותו מידי קראת. למה זה ככה? בגלל שאם אין לך בית דין סמוכים שפסקו עליך את עונש המלקות, אז א' אתה לא חייב מלקות, וב' אם תלקה זה לא יפתור אותך מהקראת. מלקות שאתה לוקה זה אך ורק אחרי שהיה פסק של בית דין מוסמך שאתה חייב את המלקות. זאת אומרת, הפסיקה בחיוב מלכות, בחיוב מיטה, בחיוב כנסות, הפסיקה היא פסיקה מכוננת, ולא פסיקה מכוונת. לעומת זאת בממונות, בדיני ממון, אז הפסיקה היא פסיקה מכוונת, לכן למשל בזמן הזה, כשאין דיינים, אז לא, 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 לא דנים דיני נפשות. למה לא דנים? הרי הבן אדם חייב מיטה. לא, הוא לא חייב מיטה. זאת אומרת, כל עוד לא דנים אותו, הוא לא חייב בכלל את המיטה. לגבי כנסות, אז יש מקום לדון, באופן הפשוט בכנסות, בזמן הזה הרי גם לא דנים. אבל השאלה, האם אפשר לתפוס כנסות? אם אפשר לתפוס, אז היה מקום לומר שחיוב הכנס קיים, גם בלי שהיה פסק בית דין, אחרת מה פירוש שאפשר לתפוס? אוקיי? אבל זה דיון נפרד. בכל מקרה, לענייננו, אז בעצם החיוב, לענייננו, החיוב הממוני ודאי קיים. אם אני לוויתי, אני חייב לשלם גם אם אין על זה שום עדים ובית דין לא יודע ולכן לא יוכל להוציא ממני, עצם העובדה שלוויתי מחייבת אותי לפרוע. או אם הזקתי, אני חייב לפצות את מי שנזק. לכן אומר התוספות, אם כך, אז ברור שבמקום שבו הוא שכר עדי שקר, אבל בית דין לא יודע שהם עדי שקר, אי אפשר להגיד שהדבר הזה פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. הוא חייב בדיני אדם. למה? כי זה חיוב ממוני. חיוב ממוני גם בלי הפסק של בית דין קיים. הוא חייב בדיני אדם. בית הדין, אין לו ראיות, אז הוא לא, לא, לא יוכל להוציא את זה ממנו. בסדר? זה לא נקרא חיוב בדיני שמיים. אגב, במאמר מוסגר, דיברתי הרי בשיעור הקודם, על השאלה איך בית דין יודע שהעדים הם שקרנים, ותוך כדי זה הזכרתי שעקרונית היה מקום להבין את הסוגיה, שסוגיה בכלל לא עוסקת בבית דין, אלא באדם עצמו. אדם ששכר עדי שקר להעיד, השאלה האם הוא חייב לשלם, בלי קשר לשאלה אם בית דין יוציאו ממנו או לא יוציאו ממנו. זו שאלה מבחינת החיובים של האדם, לא מבחינת החיובים של הבית דין. תוספות פה מציע שהדיון בעצם, כיוון שהדיון הוא דיון על בית דין, וככה גם הניח המאירי, ראינו את זה שמה, כיוון שהוא תופס שהדיון הוא דיון על בית דין, אז אולי אפשר להגיד שמשהו פתור פה בדיני אדם, זה בגלל שבית דין לא יודע שהעדים שקרנים. אבל על זה הוא עונה, שאי אפשר להגיד על דבר כזה שהוא פטור בידי אדם. למה? כי זה, הוא חייב בדין אדם, רק בית דין לא יודע. אז מה זה אומר? שבעצם למסקנה, תוספות טוען שהדיון הוא באמת על הפטור של האדם עצמו, פטור וחיוב של האדם עצמו, לא מה שבית דין מחייב אותו. אז זה קצת מתקשר למה שדיברנו בשיעור הקודם, ובאמת, אם אנחנו מסתכלים על ההקשר של הסוגיה, הרי המקרה הזה מופיע בהקשר של דיני גרמה. נכון? שאתה פטור בגרמה, וזה פטור בדיני אדם, אבל חייב בדיני שמיים. עכשיו, פטור של גרמה, זה לא פטור במובן שבית דין לא אוכף את זה. פטור של גרמה זה פטור במובן הזה שאני, לכאורה, אני לא חייב. דיני שמיים פרשייה אחרת, אבל אני לא חייב בדיני אדם. זה לא, זה לא רק שבית דין לא יכול לאכוף אותי, כי באופן הפשוט אין פה בכלל חיוב. אפשר היה אולי להגיד, לפחות לפי המאירי שראינו, שמה שכתוב פה חיוב בדיני שמיים, הכוונה חיוב תשלום בדיני שמיים, לא עונש. אפשר היה אולי להגיד שלא, זה חיוב ממש לשלם, רק שבית הדין לא אוכף את זה. אבל עלי יש חיוב. אם מבינים את זה באמת כך, אז באמת יוצא שכל הדיון הוא רק על בית דין. כי בעצם אני חייב לשלם גם בגרמה. ומה שכתוב פה שפטור בדיני אדם, אין הכוונה שאני לא חייב לשלם. הכוונה שהבית דין לא יכול לכפות אותי לשלם. אז זה באמת רק דיון על הבית דין. ואז בהחלט אפשר להבין יותר טוב את מה שתוספות מעלה כאן, לפחות בתורה ואמינה, אז למה לא להגיד שבית דין לא יודע שיש פה עדים שקרנים, ולכן הוא לא יכול לכפות אותו לשלם? כי בעצם הטענה היא שמה שכתוב פה שפטור בדיני אדם, אין הכוונה שאני עצמי לא צריך לשלם. כי הרי בדיני שמיים אני כן צריך לשלם, לפי המאירי. אז אין הכוונה שבדיני אדם אני לא צריך לשלם, אלא בדיני אדם אי אפשר לכפות אותי. אומר התוספות, אם זה מדובר, אז יכול להיות שזה פשוט מצב שבית דין לא יודע שהעדים הם עדים שקרנים. אז לכן הוא לא יכול לכפות אותי. זה מה שנקרא פטור בדיני אדם. אומר תוספות, לא. עדיין, השאלה אם תוספות אומר את זה, עכשיו צריך להבין את המסקנה של תוספות, הקושייה עכשיו מובנת. המסקנה של תוספות קשה, אז למה באמת לא? למה באמת לא להעמיד במצב כזה? הרי אם באמת בגרמה, גם כן בעצם אני חייב לשלם. כל מה שנאמר פה זה שבית דין לא יכול להוציא ממני. אבל אני חייב לשלם בדיוק כמו במזיק בידיים. מזיק בגרמה, מזיק בידיים, אין שום הבדל. ההבדל נוגע רק לשאלת הבית דין. נו, אז אם זה ככה, אז ההצעה של תוספות היא הצעה טובה. מדובר במצב שבית דין לא ידע שהעדים הם שקרנים, ולכן בית דין לא יכול לכפות אותו. וזה מה שכתוב בפטור בדיני אדם, שבית דין לא יכול לכפות, אין פה איזושהי אמירה על מהותו של החיוב. מהתירוץ של תוספות רואים שיש פה אמירה על מהותו של החיוב. תוספות טוען שבמצב כזה, זה לא נקרא שאני פטור בדיני אדם. אז מה ההבדל בין זה לבין גרמה? הרי גם בגרמה, כשכתוב שאני חייב בדיני שמיים, עוד פעם, לפחות לפי המאירי. אלה כן תוספות חולק על המאירי, אבל אם אנחנו מקבלים את המאירי, או את ההשלמה, בעצם המאירי מביא את זה בשם ההשלמה, שחייב בדיני שמיים, פירושו חייב לשלם, ואם הוא לא שילם אז הוא גזלן והוא פסול לעדות, כמו שהוא אומר שם. רק בית דין לא אוכף את זה, בית דין לא כופה את זה. אם זה ככה, אז ההצעה שתוספות היא הצעה טובה. אז מה התירוץ של תוספות? למה באמת לא העמידו במצב שבית דין לא יודע שהעדים הם עדים שקרנים? זה מצב שאני באמת חייב, רק בית הדין לא יוכל לכפות אותי לשלם, וזה מה שנקרא לפי המאירי פטור בדיני אדם. אז למה תוספות אומר שזה לא נקרא פטור בדיני אדם, זה חייב בדיני אדם? מה אתם אומרים?
זה ברור, אי אפשר לקרוא לדבר כזה פטור בדיני אדם. זה פשוט מתחיל. אם אתה אומר שמשהו פטור בדיני אדם, פירושו של דבר שכשידוע שזה המצב, אז פטור.
למה?
בשמה, כי שמה זה לא נקרא שזה פטור, זה לא שמה, זה בית דין לא יודעים. אם הם לא יודעים, הם לא דנים במקרה הזה, הם דנים במקרה אחר.
לא הבנתי, אבל זה מה שנקרא לפי המאירי פטור בדיני אדם. הרי גם בגרמה זה ככה.
בגרמה זה לא ככה, לא.
למה?
כי בגרמה פירושו של דבר שאין כאן בכלל דיון של בית דין, הדיון הוא על האדם, אם הוא פטור או חייב.
לא, ברור, אבל עדיין, מבחינת, אני לא טוען שזה בדיוק כמו המקרה של גרמה, אני טוען שהמושג פטור בדיני אדם יכול להיאמר גם על מצב כזה, כי הרי לפי המאירי המשמעות של המושג הזה, זה לא שאני באמת פטור מלשלם, אני חייב לשלם, רק בית דין לא כופה אותי, אז מה לי אם הוא לא כופה אותי כי אני גרמה, ומה לי אם הוא לא כופה אותי כי הוא לא יודע שהעדים עדי שקר.
אם הוא לא כופה אותך כי הוא לא יודע, אז מבחינתו הוא לא דן במקרה הזה, אז מה שהוא פוסק פטור זה על משהו אחר, זה פשוט לא נכון. הוא לא חושב שהמקרה שאתה הזקת, כשהוא דן, כשבית דין דן והוא לא יודע את עובדות המקרה, אז מבחינת בית דין הוא דן במקרה אחר, זה לא הפרשה
הזאת. אבל במקרה הזה מבחינת הבית דין לא יכול
לקרוא. לא, אבל כשאתה פוסק פטור בדיני אדם, פירושו של דבר שהמקרה הזה הוא פטור בדיני אדם. לא שאם בית דין חושבים שהיה משהו אחר, אז הם יפטרו אותך. זה לא שהם פטרו אותך במקרה אחר.
מה זה חושבים שהיה משהו אחר? אלה הנתונים שלהם.
אז זה אומר שהם לא דנים במקרה שלך, כי הם משתמכים על נתונים שהם לא מתאימים למציאות. הם דנים באיזה מקרה מדומיין שיש להם בראש, ושם הם פטרו אותך. יפה מאוד. אבל זה לא שבמקרה הזה אתה פטור.
אולי, לא יודע, צריך לחשוב על זה, יכול להיות. אני חשב, יכול להיות שמה שאני אומר עכשיו דומה מאוד. מה שאני רוצה לטעון את הטענה הבאה. א', רואים פה ש... שיש הבדל בין להגיד פטור בדיני אדם לבין להגיד חייב בדיני אדם רק בית דין לא כופה, גם לפי המאירי. גם לפי המאירי אני טוען. חיוב בדיני אדם גם מצד האדם עצמו הוא חיוב אחר מאשר חיוב בדיני שמיים. זה לא, ההשלכה היא שבית דין לא כופה. אבל אופי החיוב בעצמו הוא בעצם אופי שונה. ולכן פה במקרה הזה אי אפשר להגיד שהוא פטור בדיני אדם, כי הוא חייב בדיני אדם מבחינת אופי החיוב. רק בית דין לא יכול להוציא ממנו. זאת אומרת, הטענה היא שאופי החיוב, זאת אומרת, כשהמאירי אומר שפטור בדיני אדם חייב בדיני שמיים, הכוונה חייב לשלם רק בית דין לא כופה, זה שבית דין לא כופה זה לא באמת ההבדל, זה אינדיקציה להבדל. ההבדל הוא שהחיוב הוא חיוב שונה. קשה לשים את האצבע מה בדיוק, כי בסך הכל... גם פה הוא חייב לשלם וגם פה הוא חייב לשלם, גם פה בית דין לא כופה, גם פה בית דין לא כופה. פה באמת רואים אולי חידוד יותר של ההבדל. החידוד של ההבדל הוא ש, שבמקרה שבית דין לא יודע, אתה לא יכול להגיד שאין חיוב בדיני אדם. נכון שבית דין לא כופה, אבל אתה לא יכול להגיד שאין חיוב בדיני אדם. זאת אומרת, אנחנו רואים שאין חיוב בדיני אדם משליך על זה שבית דין לא כופה. אבל זה שבית דין לא כופה לא אומר... שזה לא חיוב בדיני אדם. גם לפי המאירי אני רוצה לטעון את זה. קצת מזכיר לי באסוציאציה, בדרך כלל מקובל לחשוב שמצוות עשה שהזמן גרמה עבור נשים, זה מצוות עשה קיומיות, כי הן לא חייבות. אבל לפחות לפי רוב שיטות הראשונים שמותר להן לקיים, ואם הן קיימו יש להן מצווה, ואולי אפילו יכולות לברך לפי כמה שיטות. אז הטענה היא שיש לה מצווה קיומית. אני מאודי לא הבנתי את העניין הזה. אני חושב שאין להם גם לא מצווה קיומית. יכול להיות שמה שהם עשו זה דבר מבורך, אבל מצווה, בשביל שהדבר הזה יהיה מצווה, אתה צריך להיות מצווה, ונשים בעליל לא מצוות במצוות האלה. עכשיו, מה ההבדל? מה ההבדל בין להגיד שנשים שעשו את זה, עשו משהו טוב, אולי אפילו יכולות לברך, הרי אפילו על מנהג מברכים לפי חלק מהשיטות. אז יכולות אפילו לברך לפי כמה שיטות, אבל יש להם איזשהו מעשה טוב שהן עשו, נקרא לזה כך, לבין להגיד שזו מצוות עשה קיומית. יש הבדל, זה חיוב, מצוות עשה, מה זה חיוב? חיוב לא במובן שאם לא עשית אז זה לא בסדר, כי זה קיומי. אבל עדיין יש משמעות למושג שאתה קיימת פה מצווה. אתה מצווה לא במובן שאם לא עשית, אז אתה עבריין. אבל במובן שאם כן עשית, עשית מצווה. לעומת זאת, אם אתה לא מצווה, אז יכול להיות שאם עשית את זה, עשית מעשה טוב. אבל מצווה זה לא. כי המצווה הזו לא שייכת לגביך. אם אני אלך ואני לא יודע מה, אני אעשה מצוות שמוטלות על נזיר. אני לא אשתה יין ולא יודע מה, לא אתמה למתים. יכול להיות שיש בזה ערך. כשבן אדם עושה את זה. אבל אי אפשר להגיד שאני קיימתי את מצוות הנזירות, כי אני לא נזיר. אני, כמי שלא נזיר, לא מצווה בזה. יכול להגיד שעשיתי מעשים טובים, מעשים בעלי ערך, הכל טוב. אבל מצווה אין כאן. זאת אומרת, סתם, זה אסוציאציה קפץ לי עכשיו. אני חושב שההבדל הזה דומה קצת למה שאמרתי במאירי. אני רוצה לטעון במאירי שכשהמאירי אומר שיש חיוב בדיני אדם, בדרך כלל גם בעדים יכפה אותו. אבל גם אם בית דין לא כופה, יכול עדיין להיות שזה חיוב בדיני אדם, וזה לא אותו דבר כמו חיוב בדיני שמיים שבית דין לא כופה. מה ההבדל? כי פה יש חיוב, יש מצווה. כן, כמו שאמרתי לגבי אנשים. יש פה מצווה, זה שלא כופים עליה זה עניין אחר, זה שלא חייבים לעשות אותה, או לא מחייבים לעשות אותה זה עניין אחר, אבל יש מצווה. לעומת זאת, אם זה חיוב בדיני שמיים, אז אין עליך בכלל חיוב בדיני אדם. ההשלכה היא שבית דין לא יכפה, אבל זאת רק השלכה. קשה לי לשים את האצבע מה בדיוק ההבדל, או אם תהיה נפקמינה להבדל הזה, אני לא יודע. יכול להיות שתהיה נפקמינה, לא יודע מה, עוסק במצווה פטור מן המצווה. אם אני הולך עכשיו לשלם את החיוב הזה, אני אחשב עוסק במצווה שפטור ממצווה? אולי לא. בחיוב בדיני שמיים. זאת אומרת, בחיוב בדיני אדם, כן, כי אני חייב לשלם לו, פויית בעל חוב מצווה. אני חייב לשלם לו, טוב, זה לא בעל חוב בדיוק, זה מזיק, אבל לא משנה, יש עליי מצווה לשלם לו, ולכן אני עוסק במצווה, אז אני פטור מן המצווה. אולי זאת יכולה להיות נפקא מינה, סתם אני חושב עכשיו, לא יודע. אבל אתם מבינים את מה שאני מתכוון לומר. יש ניסוח, אבל אני חושב שיותר קל, זה אני חושב בערך מה שאתה בנימין רצית להגיד, נכון? נדמה לי. האינדיקציה היא שפה בדין פשוט לא דן במקרה האמיתי, אתה אמרת שהבדין פשוט לא דן במקרה הזה, אלא במקרה אחר, ובעצם מה שזה אומר, זה שבמקרה הזה יש חיוב. זה שבדין לא יכול לכפות עליו, בסדר, אבל יש חיוב.
לא, הנקודה היא יותר מזה, לא רק שיש חיוב, זה בדיוק באותה עוצמה כמו שבית דין יודע. הוא פשוט עוד לא נודע לו, זה כמו לפני שנדע, זה כמו שתגיד, בטרם התובע תבע את הנתבע, אז הוא היה חייב רק בדיני שמיים, מה פתאום? הוא היה חייב בדיני אדם מאותה שנייה שבה נוצר החוב, זה ברור.
כן, מה שאמרתי קודם.
לא, אבל זה לא קשור לזה שיש כאן אופי אחר של חיוב. החיוב נוצר מהרגע של ההלוואה, לא מהרגע של תביעה בבייזנין.
ברור.
אז זהו. וזה חיוב בדיני אדם, אתה לא אומר שפלוני ילווה לה
כסף
רק בדיני שמיים.
מה זה חיוב בדיני אדם? זאת אומרת, רואים שחיוב בדיני אדם אין פירושו חיוב שבית דין כופה. זה שבית דין כופה זה השלכה. אבל יש איזה אופי אחר של חיוב.
אפילו אם זה יהיה הקריטריון היחיד שבית דין כופה, זה עדיין חל גם על החיוב לפני שבית דין ביצע את הכפייה. זה מה שאני טוען. אפילו אם תגיד שזה הקריטריון היחיד, אין לי בעיה. חיוב בדיני אדם זה רק חיוב שאותו בית דין כופה. אבל זה חייב להיות גם לפני שהוא ביצע את הכפייה בפועל.
זה בדיוק מה שאמרתי. כיוון שאני לא מוצא השלכה אחרת מעבר לזה שבית דין כופה או לא כופה. ועדיין אני חושב שיש פה משהו אחר. טוב, נראה לי שזה די דומה. בכל מקרה, אבל בואו אני אנסה עכשיו ניסוח אחר. הרי אצלנו, נעזוב את זה כרגע שפטור בדין אדם וחייב בדין השמיים. נגיד שבאמת, לפי המאירי, מצב שבו בית דין לא יודע שהעדים היו עדי שקר, זה נקרא פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. נגיד שכן. עדיין זאת לא הוקים את הטובה בשביל המקרה הזה. כי הרי המקרה הזה הובא בהקשר של פטורי גרמה. וכאן מה שבית דין לא יכול לכפות עליי, זה לא בגלל שהזקתי בגרמה, שהוא פשוט לא יודע. אז מה זה קשור? מה תעזור ההוקים את הזאת? ונגיד שאנחנו נעמיד באוקימתא כזאת שבית דין לא יודע שהעדים עדי שקר, ונגיד שלפי המאירי דבר כזה מותר לקרוא לו פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. בלי התירוץ של תוספות. נגיד שזה, זה מה שהמאירי מתכוון לפטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. אבל עדיין, גם אם דבר כזה נקרא פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, זה ודאי לא דוגמה במסגרת הדוגמאות שאותן אנחנו מחפשים כאן. כי אנחנו מחפשים כאן דוגמאות שהפטור שלי בדיני אדם לא נובע מחוסר ידיעה, אלא הוא נובע בגלל שאני מזיק בגרמה, גם אם בית דין כן היה יודע. אז לעניין זה, גם אם האוקימתא הזאת הייתה מביאה אותי לדין הנכון, אבל כאוקימתא למקרה של סוחר עדי שקר ברשימת ארבעת המקרים האלה, זה לא מועיל. כי פה אני צריך להסביר שפטור, מה החידוש? נסח את זה אחרת. מה החידוש? החידוש הוא שכשבית דין לא יודע אז הוא לא כופה. נו באמת. ברור שאם בית דין אין לו ראיות, הוא לא יכול לכפות על הפסק. מה? אבל הרי פה יש חידושים. החידוש הוא שאם אתה מזיק בגרמה, אתה בכל זאת פטור בדיני אדם. ומצד שני חייב בדיני שמיים. בזה יש חידוש. אז גם אם הייתי מקבל את האוקימתא של תוספות, שמדובר פה ב... במצב שהבית דין לא יודע את ידי השקר, והייתי מקבל שדבר כזה יכול להיקרא פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. זה לא היה מועיל. עכשיו, נכון שזה לא מה שתוספות אומר. תוספות לא טוען את טענת הפשיטה. תוספות היה יכול להגיד, אחרת, זה פשיטה. לכן לא העמידו במצב כזה, שאם בית דין לא יודע הוא לא כופה, פשיטה. מה אתה צריך להשמיע לי? זה מה שבעצם היה צריך להגיד פה. תוספות לא דוחה את זה כך. התוספות טוען, זה לא נקרא פטור בדיני אדם. דבר כזה אני ככה, זה לא מה שתוספות אומר. אבל אני חושב, זה אפילו אולי איזשהו סוג של הערה על תוספות, שבעצם הקושייה מעיקר עליתה. אפילו אם לא היית צודק בתירוץ הקושייה מעיקר עליתה. כי האוקימתא הזאת לא הייתה מועילה כאן. אז אולי תוספות רוצה ללמד אותי גם את הנקודה שהוא אומר, למרות שאני צודק. זאת אומרת, נכון שזה לא היה מועיל, אבל חוץ מזה תוספות אומר, דע לך שדבר כזה לא יכול להיחשב, פטור בדיני אדם. בסדר? יכול להיות שתוספות לא מתכוון לחלוק על העניין הזה, קשה מאוד להניח שהוא חולק על העניין הזה. תראו פה את הפני יהושע. בתוספות דיבור מתחיל המון הבא ישלומי, וכי תאם הפטור בדיני אדם משום גדולי הדינן שמדי שקר וכו'. נראה, דאין לפרש דברי תוספות כפשטן. דלא ידעינן כלל אם הם עדי שקר. דאם כן, מה ירבותה? למה לי לומר ארבעה דברים פטור בדיני אדם? ובכל מקום שאין עדים, למה ייפטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים? פה הוא שואל את שאלת הפשיטה, נכון? הוא אומר, לפי תוספות, הוא אומר, מה אתה תוספות מציע? שאולי מדובר פה באופן שבית הדין לא יודע שהעדים הם בדי שקר. שואל הפני יהושע, אם כך אז פשיטה? ברור, בכל מקום שלבית דין אין ראיות, בית דין לא יוכל לפסוק את הדין ולאכוף את הדין. אז מה, 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 מה אתה בא להשמיע לי פה? איזה מין קושייה זאת של תוספות? רק שבדיוק זה מה שאמרתי קודם, מתוספות לא נראה שהוא מוטרד מהעניין הזה, וגם בתירוץ שלו, הוא לא אומר, לא, לא, את זה אי אפשר להעמיד כך כי זה פשיטה. לא, הוא מתרץ, אי אפשר להעמיד כך כי זה נקרא כן חייב בדיני אדם. זאת אומרת, שאלת הפשיטה לא מטרידה אותו. ובאמת, פני יהושע מרגיש בזה, אז הוא שואל למה? הרי באמת מה שאתה אומר פה זה פשיטה. לכן אומר פני יהושע, לא ייתכן שתוספות מתכוון לומר שבית דין באמת לא יודע שהעדים הם עדי שקר. אוקיי? אז מה הוא אומר? אלא על כורך נראה דכוונת תוספות לומר, דלא ידינן שהם עדי שקר, כי אם על פי הודעת בעל דין. אלא שהוא אומר שהעניין אמת, כמו שכתבתי בסמוך. כאן הוא מחזיר אותנו לריאה והנימוקי יוסף שראינו. מה שתוספות מתכוון, כך טענתו של הפני יהושע, ואגב בעיניי זה ממש לא דחוק. הוא טוען שמה שתוספות מתכוון, זה שאנחנו לא יודעים שהם עדי שקר, אלא על פי הודעתו של הסוחר. אנחנו מדברים, שימו לב, על מישהו ששכר עדים לטובת עצמו, בהווה אמינא של הגמרא. אחרי זה דוחים את זה ואומרים שמדובר שהוא שכר אותם לטובת מישהו אחר. אבל כרגע אנחנו עוסקים בשלב בגמרא שמדובר שהוא שכר את העדים לטובת עצמו. ועל זה אומרת הגמרא, במצב כזה ממון הבא ישלומי. שואל התוספות למה, אולי בית דין לא יודע שיש עדים. אז מה פני יהושע, אבל אם ככה זה פשיטה? מה פני יהושע? לא. מדובר במצב, מה שתוספות התכוון לשאול, זה שאולי מדובר במצב שהוא הסוחר, הודה שהוא שכר עדי שקר. אבל בית דין זה התברר לו רק על סמך הודעתו של הסוחר, אין לו מקור בלתי תלוי שאומר את זה. ואותו סוחר אומר, אמנם שכרתי עדי שקר, אבל דעו לכם שהחוב קיים. זאת אומרת, את הכסף הזה הוא באמת חייב לי. מה שהעדים אמרו הוא נכון, הם לא ידעו מזה, הם שקרנים. אני שכרתי אותם. אבל העדות שלהם היא עדות נכונה. מה קורה במצב כזה? אז מה קורה במצב כזה? נגיד, מה הדין במצב כזה? אני בא ואני אומר, העדים הם עדי שקר, אני שכרתי אותם, אבל יש באמת חוב אמיתי שהוא חייב לי. עשיתי את זה כדי להוציא את הכסף שמגיע לי, כי לא היו לי עדים אמיתיים. אגב, יותר מזה, לא רק שעשיתי את זה כי לא היו לי עדים אמיתיים, הנה עכשיו אני גם אומר לכם שהעדים הם עדי שקר, אפילו לא שיקרתי, בסוף אפילו אמרתי לבית דין את כל התרגיל שעשיתי, אלא מאי? יצרתי לעצמי מיקו של הפשע עשה. הרי לקחתי ידי שקר, אוקיי? אמרתי להם, תעידו שפלוני חייב לי כסף. ואז אמרתי את זה בפני בית הדין. עכשיו, בית הדין אין לו שום אינדיקציה, באו לו שני עדים, אז בית הדין פוסק, אוקיי, אז אם ככה, אז חייבים לך את הכסף. עכשיו אני בא ואני אומר, בית דין, חכו שנייה. דעו לכם שהעדים האלה, אני שכרתי אותם עם ידי שקר. אבל יש לי חוב אמיתי. הוא באמת חייב לי את הכסף. אז יש לי הפשע עשר, נכון? אם אתה מאמין לי שהעדים הם עדי שקר, תאמין לי גם שיש לי חוב. פשע עשר הוא הפשע איתיר. אז לכאורה במצב כזה, אני נאמן על כך שהיה לי חוב. וגם על זה שהעדים הם עדי שקר, לא לפסול אותם, אלא אני לא יכול להשתמש בהם כעדים, אבל לא צריך אותם כעדים. כי הפשע עשר מוכיח שיש חוב כלפיי. אז הכסף בעצם צריך להישאר אצלי. אז במצב כזה, מה אמור להיות הדין? את הכסף אני לא אחזיר, כי הוא באמת מגיע לי. בית הדין יקבל מכוח הפשע עשר את העובדה, את הטענה שלי, שבאמת יש חוב כלפיי. האם בדיני שמיים אני צריך לשלם את הכסף הזה? למה? מה פתאום? כסף שלי. הרי בית הדין באמת השתכנע אמיתית, זאת נאמנות, שהכסף הזה הוא שלי. אז גם בדיני שמיים לא צריך לשלם. לכל היותר אפשר להגיד, שיהיה פה איסור כי עשיתי שקר. שיקרתי בפני בית הדין, אז עברתי איסור. אז החיוב בדיני, מה שתוספות שואל פה, אולי מדובר במצב שבית הדין לא יודע שהעדים הם עדי שקר, ומסביר הפני יהושע, פירוש, בית הדין לא יודע אלא על פי הודעת הסוחר, אבל הוא יודע. רק על פי הודעת הסוחר. ואז מה? מה תוספות שעה לפי הפני יהושע? שיהיה פה הפשע עשר, ועל זה אולי הגמרא אומרת, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. מה חייב בדיני שמיים? לא לשלם. הוא פטור בדיני אדם בגלל שבאמת היה פה חוב. הוא נאמן מכוח הפשע עשר. אבל אם היה פה חוב, אז גם בדיני שמיים לא צריך לשלם. הכסף הוא שלו. אולי הוא חייב בדיני שמיים, בכוונה חייב עונש בדיני שמיים, לא כמו המאירי. הוא עשה איסור, כי הוא גרם לעדים, הוא הביא עדים שקרנים בפני בית הדין. וזה המשמעות שחייב בדיני שמיים. לפי הפני יהושע כך צריך לומר. עכשיו אני מזכיר לכם שהפני יהושע באופן עקבי חולק על המאירי. הפני יהושע לכל אורך הסוגיה פה מבין חייב בדיני שמיים, הכוונה חייב עונש, זאת אומרת דבר איסור. אז גם כאן נדמה לי שכשהוא מסביר ככה את התוספות, כוונתו לא שיצטרך לשלם בדיני שמיים, אלא הכוונה שהוא חייב בעונש, כי הוא היה לא בסדר, אסור לעשות דבר כזה. אבל הכסף, כיוון שהכסף הוא שלו, אז גם בדיני שמיים לא צריך לשלם את זה. אמנם היה אולי מקום לומר, שיהיה פה אפילו חיוב לשלם את הכסף בדיני שמיים. שתי סיבות שאין אחת. זאת אומרת, יכול להיות שבמקום שבו השתמשת בראייה שהיא ראייה טובה, אבל עשית אותה בדרך שקרית, בדרך של רמאות, במצב כזה קונסים אותך לא להשתמש בתועלת שהראייה הזאת הביאה לך. תחזיר את... בדיני שמיים. בדיני שמיים תחזיר את הכסף. בשביל להיות נקי בפני השמיים, תחזיר את הכסף, כי הכסף הזה הגיע, זה פירות העץ המורעל. נכון שהכסף... פירות העץ המורעל זה ממש זה. אתה משיג ראייה שהיא ראייה נכונה, היא מוכיחה שאתה צודק, אבל השגת אותה בצורה שהיא לא ראויה. עשית הקלטת סתר לא חוקית או משהו כזה, אבל בהקלטה באמת שומעים שפלוני חייב לך את הכסף. אז תכלס אם תשאלו האם אני צודק, אני צודק. רק את ההקלטה השגתי בדרך לא חוקית. אז זה מה שנקרא דוקטרינת פירות העץ המורעל בארץ.
ויש כאן בעיה, זה לא... נראה לי שכאן לא תעבוד הדוקטרינה הזאת, בגלל שסך הכל, אחרי שאני חייב, אז נוצר חוב פשוט. חוב של מומייני גבוך. ואת זה אני יכול לקזז עם החוב שהוא חייב לי.
אני צריך לשלם לו בגלל שלא הוצאתי את זה.
הוא חייב לי כסף. זה מתחיל בזה. אני שיקרתי כדי שבייזין יחשבו שהוא צריך להחזיר לי.
אוקיי.
בגלל סיבה אחרת. אז אתה אומר זה פירות העץ המורעל, ולכן אני חייב להחזיר את מה שבייזין זיכו אותי. אז כרגע אני חייב לו 100 שקל, אבל גם הוא חייב לי 100 שקל.
לא, הוא לא חייב.
לא, זה לא נמחק.
לא, זה נמחק, ברור.
והצלחתי להוכיח. לא, פירות העץ המורעל לא יכולים למחוק את החיוב המקורי.
ברור שכן.
הם יכולים להגיד.
לא.
למה? הם יכולים להגיד מה שאתה השגת בגלל הראייה. הוא היה חייב לי גם לפני
ששקע. אבל החוב ההוא זה בגלל פירות העץ המורעל. עצם זה שאנחנו יודעים שיש חוב זה פרי של העץ המורעל.
לא, זה שאתם יודעים שיש חוב זה הפרי. את זה תבטל, אין לי בעיה. אבל
החוב עצמו חייב לי. לא, אז בית דין יוצאים לך את הכסף, מה בית דין יוציא? בית דין לא יוציא. אבל דיני שמיים אתה צריך לשלם את הכסף.
לא, זה לא יעבד ככה, אבל... אני אומר, פרי העץ המורל אומר, את היתרונות שהשגת כתוצאה מהשקרים שלך, את זה אתה צריך להחזיר. מה שאני השגתי כתוצאה מהשקרים שלי, יתרון אחד, שבית דין נודע להם שאני חייב, ובגלל זה הם גבו. בסדר, אז את זה תבטל. אין בעיה, אז עכשיו מה אני צריך לעשות? להחזיר, נכון? אבל החוב המקורי הוא לא התבטל בגלל העץ המורעל, כי הוא היה קיים גם לפני.
אבל הוא מכחיש את החוב.
נכון, הוא מכחיש, אבל אני יודע שהוא קיים.
אז אתה עושה דין לעצמך.
אני לא עושה דין, אני רק אומר, אני יודע שפלוני חייב לי כסף.
אז אתה עושה דין לעצמך, אתה לא מחזיר לו כסף שאתה חייב.
זה לא לעשות דין.
הוא חייב לך?
לא, אם מישהו חייב לי כסף ואני חייב לו, ואני לא מחזיר בגלל זה, זה לעשות דין לעצמי.
כן, כי הוא מכחיש.
זה מתקזז, מה אכפת
לי? לא, כי הוא מכחיש. כי הוא מכחיש.
גם אם מישהו מכחיש, זה לא משנה. אם אני
חייב... די, זה אדם עושה דין לעצמו. זה נקרא אדם עושה דין לעצמו.
לא, לעשות דין לעצמו זה להיכנס אליו הביתה ולקחת דברים.
מה פתאום?
אם הוא חייב לי ואני חייב לו.
מה פתאום? אדם עושה דין לעצמו זה גם לא לשלם, משהו שאתה חייב לשלם, הוא חייב לך.
ממש
מוזר. מה עשית ראי?
אני לא מבין. אם מישהו הלווה לי כסף, סתם, אני שואל עכשיו עלי בדעיל חסה, אם מישהו הלווה לי כסף, 100 שקל, ואז הוא דורש את זה חזרה. אבל האמת שגם אני הלוויתי לו, עוד לפני זה 100 שקל.
אבל הוא
מכחיש את ההלוואה הזאת. הוא לא תובע אותי לבית דין, הוא אומר, עזוב את בית דין, הוא אומר, עלי בדשמיא, תשלם לי.
אין דבר כזה.
מי זה שאני מכחיש את החוב שלך?
כל הנקודה היא שהוא תובע אותך בבית דין, מה זה?
לא, אבל כאן בית דין לא מתערבים, הרי מדובר שבית דין לא מתערבים, כי הם לא יודעים.
משנה.
אז פה יש שתי חובות, והם אמורים לקזז אחד את השני, זה בדיוק המקרה.
לא, זה אדם עושה דין לעצמו, עוד פעם אני אומר. זה שאתה יכול לעשות דין לעצמך, זה פירות העץ המורעל. אחרת לא היית מצליח לעשות דין לעצמך.
זה נכון, אבל...
זהו, אז זה פרי העץ המורעל.
אבל אני, אי אפשר, אתה לא יכול, אבל אתה לא יכול לבטל את החוב המקורי.
לא מבטל, לא מבטל, אבל את הכסף תחזיר.
זכותי להתכזז.
את הכסף תחזיר, ואחרי זה תחפש ראיות כדי להוציא ממנו את החוב. אבל את הזכות, את היכולת להשאיר את הכסף אצלך, הרווחת כפרי של העץ המורעל.
זה נכון, אבל עדיין גם הדוקטורינה הזאת לא מאפשרת לך לבטל יתרונות.
לא, לא ביטלתי את החוב. אתה תחזיר את הכסף. עכשיו אתה רוצה להוציא ממנו את החוב? תדאג להוציא ממנו את החוב בדרך אחרת.
אם לא ביטלת את החוב, אז אני לא חייב להחזיר את הכסף.
בדיוק שכן.
כמו איני גבוך. למה שאינו חייבים אחד לשני?
כי לקחת אותו. יש לך חוב, תדאג להוציא אותו. את היתרון הזה שיש לך, וזה שיש לך כסף ולכן אתה לא, אתה מקזז אותו ולא מחזיר אותו, את זה הרווחת מהעץ המורעל.
אין ספק, אבל עדיין, כל זמן שלא ביטלת את החיוב המקורי, זכותי להתקזז.
אז זה לא נקרא.
עובדת טבע.
אז אתה נהנה מפרי העץ המורעל.
זה נכון, אבל פרי העץ המורעל הוא לא, אבל הדרך היחידה שלך למנוע פה את ליהנות מפרי העץ המורעל, זה לקחת ממני דברים שהיו לי עוד לפני זה. קרה, מצב מוזר, זה המצב. אם אתה לא מבטל את החיוב המקורי,
לא יכול לבטל את החיוב המקורי, אבל אתה את היתרון, אתה רוצה לעשות דין לעצמך, תחזיר לו את הכסף, ואחרי זה תיכנס ותרביץ לו בפנים ותיקח את הכסף.
אבל בכל מצב אחר בעולם, אם פלוני חייב לי כסף ואני חייב לו, זה לא נקרא דין לעצמי אם אני לא משלם. אני פשוט אומר, החובות מקזזים.
קודם כל אני לא מסכים, זה כן נקרא דין לעצמך. זה נקרא דין לעצמך עם השני מכחיש.
למה? אני לא
מכחיש. ככה, עם השני מכחיש.
כי עלי בדיונס אני יודע שאני לא חייב.
אתה יודע. כל אחד שעושה דין לעצמו יודע.
לא, אדם שעושה דין לעצמו, לא רק שהוא יודע שמגיע לו את הכסף, הוא גם קם ועשה מעשה.
לא.
אני לא עושה כלום, אני לא משלם לך, כי אני יודע
שאני לא חייב לך. לא נכון, אדם עושה דין לעצמו, יכול לעשות דין לעצמו באופן פסיבי, באופן אקטיבי, ברמות שונות של ברוטליות, השאלה היא עד כמה מותר לך ללכת עם זה, אבל זה הכל רמות של עשיית דין לעצמו. גם פסיבית זה עשיית דין לעצמך. ברור, מה זאת אומרת?
זה אפילו לא פסיבי, זה לא פסיבי.
זה פסיבי.
אני לא עושה דין לעצמי, אני אומר הפוך, אתה עושה דין לעצמך, שאתה מבקש ממני את הכסף.
מה פתאום? הכסף נמצא אצלך בגלל העץ המורעל, תחזיר לי אותו, ועכשיו נדבר על עשיית דין לעצמך.
נשמע לי מוזר ביותר.
בואו נראה, תראו, אני אביא לכם...
אגב, גם עוד שאלה אחת שלא קשורה, יש, הסיפור הזה של פרי העץ המורעל, יש לזה איזשהו יסוד בהלכה?
תראה, אז זה מה שאני מתכוון להביא עכשיו.
אני אגיד לך גם מה אני שואל, כי כאן אין את הנימוק כל כך. פרי העץ המורעל זה יותר כדי שמערכות אכיפת החוק לא יתנהגו בצורה כזאת, אבל כאן אין את הנימוק. מה אכפת לנו שכל אחד ישתמש בשקבים כדי להוציא את מה שחייבים לו באמת?
לא כל כך פשוט. יש את הגמרא בבבא בתרא על גחין ולחיש.
כן.
יש פה רגע. הבאתי את זה בהמשך, אני אקפוץ לשם רגע. תראו. העודה אמר לחברי, מהי בית ביער? כן, אני בדיני חזקת קרקעות. אז אני תובע מישהו שנמצא בקרקע. אמר לי, מינר זבינתה והשטר. כן, קניתי את זה ממך וזה השטר. אמר לי, שטר הזייפו. לא קנית ממני, זה שטר מזויף. גחים לחיש לי לרבה. אז המחזיק בקרקע לוחש לדיין. כן, רבה היה דיין. אם שטר הזייפו, מי הוא שטר המעל יעבלי וירקס? ואמינה, אם כתהי בידי, כל דו. כן, אז הוא אומר, הוא לוחש לרבא והוא אומר לו, תראה, האמת שהוא צודק, זה שטר מזויף, אני זייפתי את השטר, אבל באמת היה לי שטר, אני החזקתי בקרקע בדין, אני קניתי אותה, והיה לי שטר, רק הוא נאבד. לא היה פה 3 שנים, כי אם היה 3 שנים, אז לא צריך שטר. אז הוא נמצא בקרקע פחות מ3 שנים, אבל היה לי שטר והוא נאבד. אז מה? אבל הרי יכולתי להשאיר את השטר המזויף ולא להודות שהוא מזויף. אז הפשע עשר, אז יש לו סוג של ניגו כזה, נכון? אני יצרתי לעצמי, זה ממש פירות העץ המורעל כמו אצלנו, יצרתי לעצמי מיגו על ידי זיוף של שטר, לא רק שיצרתי מיגו, אלא אני אפילו מודיע לדיין, דע לך, השטר מזויף. בסוף בסוף אפילו לא שיקרתי לבית דין. רק סיפרתי לו את האמת באופן מדורג. מה היתרון שהרווחתי? שאם אני מספר לבית דין את האמת באופן מדורג, אז יצרתי לעצמי מיגו, מיגו אמיתי. וכיוון שכך, אז תאמין. אז אומר רבא, אמר רבא, מה לא לשקר? איבאי אמר לי, שטר המעליהו. אז רבא אומר, הנה חינמי, יש לו מיגו. אומר לו, אמר לרב יוסף, אמאי סמך, ההי שטרה. ההי שטרה חספה באלמה הוא. על מה אתה סומך? אתה סומך על השטר הזה? השטר הזה הוא חספה באלמה. מה עם המיגו? אז הוא אומר, לא, המיגו זה כנראה, זה עוד פעם, מחלוקות ראשונים, אני לא אכנס לכל הדעות שם בראשונים, אבל בעצם, מה שרב יוסף, לפחות לפי חלק מהראשונים, מה שרב יוסף בעצם טוען שם זה פירות העץ המועל. אם אתה יוצר לעצמך מיגו בדרך של זיוף שטר, או אצלנו בדרך שאתה סוחר עדי שקר, אז אני לא אתחשב במיגו הזה. ולכן אתה לא תזכה בדין, זה ממש כמו המקרה שלנו. ואם זה כך, אז יכול להיות שאפשר להסביר את הפני יהושע, אפילו לשיטת המאירי, שחייב בדיני שמיים, הכוונה חייב לשלם בדיני שמיים. שבמקרה כזה אנחנו מבטלים את כל היתרונות שהוא קיבל מהעץ המורעל, והוא יצטרך אפילו להחזיר את הכסף. אמנם באופן הפשוט אני אומר, לפי הפני יהושע לא צריך להגיע לזה. ואת אפשר להסביר את הפני יהושע כדעת רבה, שם בסוגיה ובאבטרה שכן מוכן לקבל מיגו כזה, ונראה שגם אצלנו בעצם הוא יוכל לקבל מיגו כזה, ולכן מה שכתוב פה שחייב בדיני שמיים, זה לא חייב לשלם את הכסף, הוא יוכל לשמור אצלו כמו שבנימין אמר קודם, אבל איסור הוא עשה, אסור לעבוד על בית דין, אסור לזכור עדי שקר בבית דין, למרות שאם תשאל אותי מהי האמת, האמת היא באמת איתך, אבל אני לא אפעל על פי האמת הזאת, כי האמת הזאת נוצרה בדרך לא ראויה, אוקיי? אז אני אומר, זה שתי אפשרויות להבין את המהירי, את הפני יהושע, סליחה, אפשרות אחת שמדובר פה באיסור, ואפשרות שנייה שמדובר פה בחיוב תשלום ממש. אני אביא לכם פה הפני יהושע עצמו. פני יהושע עצמו על הגמרא, לא על תוספות, מקשיר את הקושייה הזאת, או קושייה דומה. אילה אמה לנפשי, ממון הבאי שלומי ודינת אמה מלכה. יש להקשות. המי לא מוקי לשפיר לנפשי, כן, שימידו שהוא שכר לעצמו, הוא כגון שהוא מודה שהעדים העידו שקר, אלא שאומר שאף על פי כן העניין אמת. ואם כן, אין צריך לשלם הממון, והפה שעשר הוא הפה שיתיר. ובדיני שמיים ודאי חייב, משום מדבר שקר תרחק. בתוספות זה סתום, אבל בגמרא רואים שההצעה שלו, וככה הוא כנראה מסביר גם את התוספות, שמה שכתוב חייב לשלם בדיני, חייב בדיני שמיים, הכוונה חייב עונש בדיני שמיים. הוא עבר איסור של דבר שקר תרחק, אבל את הכסף הוא יכול לשמור. במילים אחרות זה הולך כמו רבא ולא כמו רב יוסף שם בבאבטרה. אז הוא אומר, ויש ליישב כתירוץ התוספות, כיוון דאילו היה ידוע לבית דין שהעדות עדי שקר היה חייב לשלם, לא שייך לומר פטור בדיני אדם. מניע שהתוספות עצמם כיוונו לזה כמו שהתבהר. נראה שהפירוש הוא פירוש לשוני. זאת אומרת, הדין דין אמת. רק לזה לא נכון לקרוא פטור בדיני אדם. לכן לא עשו את האוקימתא הזאת, אבל הדין דין אמת. אוקיי? ואחרי זה הוא מביא את הריאה. אחרי זה מצאתי בנימוקי יוסף שכן כתב בשם הריאה. אלא, אני פשוט הבאתי את זה למקוטעין בסיכום, אלא שהבית יוסף בטוחו של משפט והרמה, משמע שפרש דברי נימוק יוסף בסוחר להעיד לחברו. אז על זה כבר דיברנו בשיעור הקודם, זה לא נכון, זאת הרחבה. בסוחר לעצמו וסוחר לחברו זה אותו דין. ואחרי זה תראו מה הוא מביא בשם השח, עוד מצאתי שם בשח, שהביא בשם מהרשל בספר ים של שלמה, דבחי גבנה שהבעל דין מודה ששכר עדים שקריים, אף על פי שהוא אמר שהעניין אמת. מכל מקום חייב להחזיר. מה זאת אומרת? מה שאמרתי קודם, חייב להחזיר את הכסף. לא כמו שהפני יהושע אומר שהעברת בדבר שקר תרחק, אלא חיוב בדיני שמיים יכול להתפרש כמו המאירי. חייב לשלם את הכסף בדיני שמיים, למה? הרי יש הפשע עשר, ואנחנו יודעים, אנחנו פוסקים שיש חוב, יש לו חוב, נכון? בפירות העץ המורל, הוא צריך להחזיר את הכסף. לכאורה זה ממש מחלוקת רבא ורב יוסף, אם מאמצים פירוש מסוים בגמרא באבטרה, אמרתי, זה מחלוקות ראשונים באבטרה, אני לא אכנס כרגע לכל הסיפור הזה. בכל מקרה, אבל זה קצת קשה, כי כל הסיפור פה הוא, כמו שאמרתי קודם, גם אם אתה צודק שאפשר לקרוא לזה פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, אבל זה לא פטור של גרמה. כל הדוגמאות שמובאות פה בגמרא, זה דוגמאות שבאות לחדש את הפטור של גרמה. שפטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. כן, גם אם אתה צודק שפטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, או איסור, או לשלם את הכסף לפי השח, זה מחלוקת שח וקצות בעצם, אז עדיין, זה לא שייך לרשימה הזאת שמובאת פה בבית אצל רבי יהושע בן לוי. כי פה זה אמור להיות פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, בגלל שאתה מזיק בגרמה, לא בגלל ש... שאתה, אנחנו לא יכולים לחייב אותך בפירות העץ המורעל, ועברת איסור או כל מיני דברים כאלה. אז כל האוקימתא הזאת היא אוקימתא מוזרה, אבל אם הפני יהושע חושב כך, ואם הוא מסביר כך את התוספות, יכול להיות שהם מוכנים להגיד שלא, הרי לא כתוב במפורש שכל המקרים האלה הם גרם, אז רש"י מביא. הגמרא עצמה לא אומרת במפורש שכל המקרים האלה חייבים להיות גרם, אז יכול להיות שסוחר ידי שקר באמת נפרש, שמה שכתוב פה שפטור מדין אדם חייב מדיני שמיים, זה רק לגבי, זאת אומרת, רק לגבי הדין, פטור מדין אדם חייב מדיני שמיים, אבל בעצם זה לא בגלל דיני גרם, אלא זה מקרה שהוא מקרה מסוג שונה. טוב, בואו נעצור פה לכמה דקות, 4-5 דקות, התרעננו, שיתפו פנים ונחזור. בסדר? אוקיי. בכל אופן, כך או כך, יוצא מפה שכמו שכותב הפני יהושע, ואולי זאת גם כוונת התוספות אם צודק הפני יהושע, שאסור לעשות דבר כזה. זאת אומרת שאסור לי לזכור עדי שקר וליצור לעצמי את הפשע השר כדי לקבל, לזכות בכסף הזה, כי לפחות את האיסור של מדבר שקר תרחק עברתי. למרות שבמישור הראייתי בית הדין יקבל את טענתי שהוא חייב לי, כי יש לי פשע השר. אוקיי, אבל אסור לעשות את זה כי מדבר שקר תרחק.
לכאורה האיסור הוא לפני עיוור. לא מדבר שקר תרחק, כי העדים עוברים על איסור של עדות שקר.
אבל זה מדבר שקר תרחק, הוא כותב בפני יהושע.
אז זה מה שאני לא מבין, כי איסור לשקר בבית דין בתור תובע, אני לא בטוח שיש.
אני לא בטוח בכלל שיש פה לפני עיוור.
למה? אני החטאתי את העדים בעדות שקר, שילמתי.
אתה לא החטאת את העדים, אתה אמרת להם לעשות משהו והם עשו אותו.
לא הבנתי, אם אני משלם למישהו שיעשה עבירה, זה לא לפני עיוור?
לא, מה פתאום?
יש לך יותר גדול מזה? טוב, הבנתי.
מה פתאום? זה אולי מסייע.
מסייע זה ודאי, אבל לכאורה זה אפילו לפני עיוור.
למה? זה תראה עברת הנערה? מה, הם לא יכולים לבוא ביוזמתם ולהעיד עדות שקר לטובת פלוני? אני צריך לזכור אותם בשביל זה?
קודם כל כן, הם לא היו עושים את זה מיוזמתם.
לא היו עושים את זה, זה לא קשור. אבל זה לא תראה עברת הנערה. תראה עברת הנערה זה כשהם לא יכולים לעשות את זה.
הבנתי, אבל זה לפחות מייסיס, אבל אתה אומר זה רק בעבודה זרה,
בסדר? כן, לא, מסייע יכול להיות שזה בכל הדעות, לכל העבירות.
זה כנראה מסייע, אבל סתם אני שואל, מצד הלשקר בבית דין, איזה איסור זה?
מדבר שקר תרחק, זה מה שאומר הפני יהושע.
לא, אבל מדבר שקר תרחק זה לא בשקרים שאף אחד לא מפסיד מהם, אף אחד פה לא הפסיד כלום. חוץ משקרנים שהיו...
לא, מי אמר? הוא טוען שיש מדבר שקר תרחק גם על השקר הזה.
אבל זה השלושת הדברים שתלמיד חכם משקר, שכולם מרוויחים, זה שקרים לבנים.
לא, לא. מה שתלמיד חכם משקר זה לא במצב כזה. תלמיד חכם משקר בשקרים לבנים, אבל לא בבית דין.
זה לבן לגמרי, אף אחד לא הפסיד מזה
כלום. לא בגלל הלבן, בגלל שזה בבית דין.
אבל אני לא בתור עד, אם אני עד אני מבין, כי אני מספר להם על מה קרה, אבל אני לא בתור עד. בתור תובע אני באמת אומר להם במילים אחרות, שהוא חייב לי כסף.
אתה לא אומר להם את זה, אתה מביא עדות שקר, מה זאת אומרת?
אני לא מעיד, אין לי מעמד של עד, אם יש לי מעמד של עד, אתה צודק.
אבל אתה...
אבל כאן אני רק תובע את הכסף,
ולכן באמת יכול להיות...
שהתביעה תהיה חזקה, סיפור אחר.
עוד מעט תראה, יכול להיות שיהיה הבדל בין אומר לבין סוחר, אבל כשאתה שכרת אותם, רואים בך את האחראי לשקר בבית הדין.
אני מדבר על המקרה של גוחין ולוחי, שם אני מביא את ה...
גוחין ולוחי שאנחנו נראה...
לא, אבל בגלל שאני מביא שטר, אז אולי זה כן עדות.
יותר מזה, אני אעיר על זה גם בגחין ולחיש, אגב, גם לפי רבא שקיבל את המעלי לשקר, לא כתוב שאין בזה איסור לעשות את זה. הוויכוח הוא רק בדיני הראיות. האם זאת ראיה שאנחנו נקבל או לא?
כן, אבל אולי שם בגלל שהוא מביא שטר זה אחרת, כי שטר הוא כאילו מספר מה היה.
שטר שלו. בסדר. בכל מקרה...
אבל לתבוע, לא, אבל אני סתם שואל, לתבוע, יש יסוד להגיד שזה מדבר שקר תרחק. אדם תובע תביעת אמת, הוא רק משתמש בתירוץ לא נכון. זה לכאורה שקר לבן. כי אין אדם שמוסיף מזה.
שקר לבן מחוץ לבית דין ושקר לבן בבית דין זה לא אותו דבר.
למה?
אתה משקר שקר לבן בבית דין, אתה משחית את המערכת המשפטית. אתה לא עושה...
לא, רק אם אני עד. כי אם אני עד, אתה צודק.
לא, עוד
פעם. כי אז אני בתור ראייה, אבל אם אני תובע, אז אני כאן רק כדי להגיד זאת
התביעה. ממה נפשך? אם אתה משקר בבית הדין, אז אתה משקר, מה זאת אומרת? אתה יכול להגיד, אני לא משקר, בסדר, אז אם לא שיקרת, אז מה השאלה? אבל מדובר שאתה כן שיקרת.
אני משקר על מה שהיה, אני משקר בוודאי.
זה הרמב״ם בטוען וניתן, בפרק ת', פרק ו', מטוען וניתן, יש רמב״ם ארוך. שהוא מדבר על, אומרים לבן אדם, בא תלמיד חכם, ויודע שבטענה שהוא הולך להגיד הוא יפסיד. ואומרים לו, אל תדע כי אנחנו דנים במתוך בכל מקום. מה זאת אומרת? אתה לא צריך לשקר כדי להשיג את כספך, כי גם אם יש לך שקר שבאמצעותו תזכה ותגיד את האמת, לא תפסיד. יש לך מיגו שייתן לך את הכוח. עכשיו, הרמב"ם הזה זה ממש המקור לכוח טענה, אני חושב, המקור הכי טוב לכוח טענה. אבל בכל אופן, בתשתית של הרמב"ם רואים שכל המהלך הזה של המיגו בעצם מיועד כדי למנוע מבן אדם לשקר שקר לבן בבית דין. אנחנו לא רוצים ששקר שקר לבן. ויש מקום אפילו להבין שלפי הרמב"ם כל הרעיון של מיגו נוצר בשביל זה. כדי שאנשים לא ימצאו את עצמם נאלצים לשקר בבית דין.
כן, אבל איך כל מה שלא רוצים, איך זה נכנס לתוך דברי התורה מדבר שקר תרחק? כי זה גורם נזק כאילו למערכת המשפטית.
כן.
זה המדבר שקר.
שקר בבית דין זה משהו אחר מאשר שקר מחוץ לבית דין. גם אם הוא לבן. גם אם הוא לבן.
לא, תמיד חשבתי שהמודד היחיד הוא אם מישהו מפסיד. אם לא מפסיד, אז למה שלא תשקר?
לא, אפשר להסביר ככה. אבל אני אומר, פה רואים, לפחות בפני יהושע...
לא, אבל יש כאן מישהו שמפסיד, זה התשובה.
מי שמפסיד, זה כאלה
שהשתמשו במערכת המשפטית.
כן, אבל אני חושב שזה מעבר לזה. יש משהו, אתה לא... מערכת... אפילו אם לא היה אף אחד שיפסיד בהמשך, הייתי יכול להגיד את הסברה הזאת. זה מעבר לזה. יש איזשהו עניין שמערכת המשפט תתנהל נכון, כי זה עניין ציבורי.
זה נכון, מגיעה בזכות השקרים האלה לתוצאה הנכונה.
לתוצאה הנכונה, אבל זה לא התנהלות נכונה. זה עץ מורעל, גם אם הפרי שלו הוא פרי טוב.
אני חושב שאם היינו בטוחים שכל העצים המורעלים יצמיחו פירות טובים, לא הייתה לנו בעיה.
אני לא בטוח.
זה שאנחנו יודעים
שאם יצמיחו את כל העצים... אני ממש לא בטוח בזה.
יש משהו... זה שם לקדש את התהליך, מה אכפת?
כן, כן. אם אתה הולך להרכאות של גויים שדנים כדיננו, למה לא ללכת אליהם? הרי סך הכל התוצאה היא טובה. מה הבעיה?
יום אחד אתה תלך ותהיה תוצאה לא.
לא, לא, אני הולך רק שדינם כדיננו.
לדעתי זה הנימוק. אם אתה תלך עכשיו, אז ביום אחד...
סייג דאורייתא. סייג דאורייתא.
מה?
יש סייג דאורייתא. אדוון דאורייתא יכול היה להביא את זה בתור דוגמאות לסייגים דאורייתא.
יש הרבה סייגים דאורייתא, מה פירוש?
לא חושב.
אבל לא משנה, לא, בתור תיימא דקרא אני מביא את זה, זה לא...
זה תיימא דקרא, אבל אני אומר, זה לא בגלל זה.
עיקר האיסור זה גם לא, עיקר האיסור זה במקומות שהם פוסקים לא כמו הדאורייתא, זה עיקר האיסור. זה רק ברור. האיסור כולל גם את החלקים האלה.
למה? איך אתה יודע? איך אתה יודע?
איך אני יודע שמה?
שהוא כולל גם את המצבים האלה, שגם כשדינם כדיננו.
כן, אז אני אומר שבגלל ש... כאן אני דורש תיימא דקרא, אני אומר שיש סיבה טובה
לאסור... אבל לא דורשים תיימא דקרא, אבל לא דורשים תיימא דקרא.
כן, אוקיי. בסוף תרשים.
אלא מה, אתה אומר לי בעצם, אלא מה, אפשרות היותר סבירה בעיניי, שזה מצד עצמו הוא בעייתי, לא בגלל ההשלכות שאולי יהיו. זאת הרי גם התפיסה המקובלת, שבדיני דאורייתא בדרך כלל, זה לא אמצעים למשהו אחר. זה לא סייגים, זה דברים שיש להם בעיה מהותית. לא, אפשר להתווכח על זה, אבל אני אומר שהייתי יכול להגיד את הסברה הזאת גם מעבר.
שם אני יכול לשמוע, אבל פה זה יותר קשה לי.
בואו תראו, אני אביא כמה דוגמאות, אולי זה יהיה יותר... תראו, למשל, תסתכלו בתוספות בגיטין, כן, תוספות ידוע, גיטין בדף דלת עמוד א', מזויף מתוכו, מדי רבי אלעזר במזויף מתוכו, כן? מדובר בשני עדים שחתמו על השטר שלא לשמע, בשטר הגט. תימא לרי, מה העניין שלא לשמע? למזויף מתוכו, שחתומים בו קרובים או פסולים. דהתם בדין מפסיל, משום דין מעתי למסמך ילוויו, לעשייה או להוציא ממון על פיהם, אבל פי שהדבר אמת אין לעשות אלא בעדות קשר, כדמה פרק ארבעה אחים וכו'. כן, כדמה פרק ארבעה אחים נינחה גבי עדים, זימנין דחזו בקטווה ומסעדה ורחמן אמר מפיהם ולא לפכתבם. אבל אחה שהעדים קשרים, אלא שחתמו שלא לשמע, מה תקלה יש בכך אם נסמוך עליהם? מה זאת אומרת? אז תוספות אומר ככה, מדובר פה במצב ששני עדים חתמו לא לשמע. עכשיו, היו גם עדי מסירה, כך שהגירושין הם בסדר גמור. כל השאלה זה אם אני יכול להשתמש בשטר הזה כשטר ראייה. כן, עכשיו הגט מתפקד בתור שטר ראייה, מתעורר דיון בבית דין האם האישה התגרשה או לא. היא מוציאה את הגט בתור ראייה לזה שהיא התגרשה. שטר הראייה קשר גם אם העדים חתמו שלא לשמע. נכון? אז הגמרא אומרת לו, זה מזויף מתוכו. בגלל שה... אם העדים האלה, יבואו לסמוך על העדים האלה ב, 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 שחתמו שלא לשמוע, זה מזויף מתוכו. שואל התוספות, מה זה קשור למזויף מתוכו? למזויף מתוכו זה מצב שבו אנחנו מחתימים על העדים, על השטר, עדים קרובים, או פסולים, רשעים, או מה שלא יהיה. עכשיו שימו לב, הלוואה שהייתה. הרי ראובן נלווה לשמעון כסף, בסדר? עכשיו, ראובן רוצה משמעון שטר, אין להם בסביבה עדים, רק שני האחים של שמעון נמצאים כאן. אז הם מחתימים את שני האחים של שמעון על השטר, על הלוואה שהייתה. כשההנחה היא שכשהתעורר דיון בבית דין עתידי, אני יוציא את השטר הזה, בית דין הרי לא ידע שהעדים האלה הם עדים קרובים, יסתמך עליהם, והדין יהיה דין אמת, כי באמת הייתה הלוואה. מה הבעיה? מי מפסיד מזה? אומר התוספות, לא. אף על פי שהדבר אמת אין לעשות אלא בעדות כשר. למרות שכשיבוא להסתמך על העדים האלה, לא תצא שום תקלה. כי באמת הייתה הלוואה, אז מה הבעיה? אז הוא אומר, אין לעשות אלא בעדות כשר. אותו, ומה הראיה שלו? זה גמרא ביבמות, שמדברת על כתיבה של שטר, או כתיבה של עדות, שהשאלה היא מה לעשות עם העדות הכתובה הזאת, אם אנחנו נניח את זה אצל העדים, אז העדים יסתכלו בכתב היד, ויעידו מפי כתבם, ואז אנחנו נסמוך עליהם, למרות שזה מפי כתבם, ושוב פעם, העדות היא עדות נכונה, כי הם כתבו פה תוכן שהוא תוכן נכון, אז אם העדות יסתכלו בזה ויעידו מתוך זה, הם מעידים עדות קשרה, מה הבעיה? הבעיה היא שזה מפי כתבם. אז מה, אבל התוצאה היא תוצאה בסדר? כן, אבל לא דואגים להגיע לתוצאה בסדר, לא מתירים להגיע לתוצאה שהיא בסדר, באמצעים שהם כשלעצמם פסולים. פסולים זה לא דווקא שקר אגב, פסולים גם מגזרת הכתוב, או לא משנה, פי כתבם, או קרובים, או מה שלא יהיה. אבל זה הנקודה, זאת אומרת שאי אפשר להגיע לתוצאה המשפטית הנכונה באמצעים פסולים. ככה רואים בתוספות כאן. ולכאורה זה באמת מקביל למה שקורה אצלנו. אתה בעצם מגיע לתוצאה המשפטית הנכונה על ידי אמצעים פסולים. אתה סוחר ידי שקר להעיד, מדבר שקר תרחק, ולכן, כמו שתוספות אומר כאן, לא עושים דבר כזה, זה אסור. אמנם, יש הבדל. למה? כי במקרה של, של, של מה שתוספות פה מדבר, אז הרי אני מחתים עדים על שטר, אני מחתים עדים על שטר שמעיד על זה שהייתה פה, שהיה פה גירושין, או שהייתה פה הלוואה, או מה שלא יהיה. במקום העדים האלה, אני אחתום, אני אחתים עדים קשרים, בסדר? אבל פה, כשאני סוחר עדים פסולים, שקרנים, אין לי עדים אחרים. אין לי עדים שראו את ההלוואה, הייתה הלוואה. למה אני סוחר את העדים האלה? כי לא היו עדים שראו את זה. אין לי עדים קשרים, או שהם מתו. העדים שהיו שם, לא יודע מה. אז אני חייב, בשביל להוציא את הכסף, אני חייב לזכור שני עדים שישקרו. עכשיו, שימו לב שפה זה מצב שאפילו לפי תוספות בגיטין, היה מקום להתיר. כי אצלנו, אם הוא לא יעשה את זה, הוא יפסיד כסף שמגיע לו בדין. עכשיו, תבינו, זה אני אומר אפילו יותר חזק מזה. הרי הבחור אפילו לא משקר. הרי הוא גורם לעדים להעיד שקר בבית דין, ואז הוא עצמו הולך לדיינים ואומר להם, דעו לכם שהעדים האלה שקרנים. עשיתי את זה רק כדי לייצר לעצמי מיגו. כך שתכלס בסוף הוא אפילו לא שיקר. והתוצאה היא תוצאת אמת. אני מחזק את הטענה שלך בנימין מקודם. כך שאפילו לפי תוספות בגיטין, ששם מה הבעיה, אז במקום העדים הפסולים, תחתים עדים קשרים. אין לך, זה הרי אתה מדובר על השאלה איזה עדים לבחור מעיקרה. זה לא שאלה של מה לעשות עכשיו כשכבר חייבים לי כסף, אוקיי? אז שם אומרים התוספות לא עושים אלא בעדות קשר. זאת אומרת, רק באופן קשר, אתה לא, המטרה לא מקדשת את האמצעים. גם אם התוצאה היא תוצאה נכונה, אני לא מוכן שאתה תעשה את זה באמצעים פסולים. אבל אצלנו, אתה בעצם דורש ממני להפסיד כסף. הרי אדם עושה דין לעצמו. אתה דורש ממני להפסיד כסף, ושימו לב, אני עושה את זה, זה אפילו לא שקר, זה תרגיל ערמומי. כי הרי אתה לא יכול להגיד אפילו שזה שקר, כי הרי אני אחרי זה הולך לבית דין ומספר להם שהעדים שיקרו. אז בסוף כשסיימנו את כל התהליך ובית דין יכתבו את פסק הדין, לא תהיה מילת שקר בפסק הדין. הם יגידו, באו לפנינו שני עדים שקרנים, שרובן חייב לשמעון כסף. אנחנו דוחים את עדותם, אבל שמעון זוכה בדין כי יש לו הפשע עשר. והכל נכון, כל מילה אמת. בפסק הדין לא יהיה כתוב שקר אחד. רק עשינו תרגיל כדי לייצר את הפשע עשר. היה שקר זמני לפני שגילינו לבית הדין שמדובר בשקר, כדי לייצר הפשע עשר, ואז גם סיפרנו לבית דין שמדובר בשקר, כך שלגמרי יצאנו נקיים. ולא היה שום דבר בעייתי. הפני יהושע מניח שגם זה עשו. ואם הוא צודק בפירוש בתוספות, אז גם תוספות אומר את זה. כי תוספות מציע את זה בתור אוקימתא לסוחר ידי שקר להעיד שעל זה כתוב שחייב בדיני שמיים. אז לפי השח שחייב, הכוונה חייב לשלם, אז זה עוד יותר סביר שזה אסור, כי זה פירות העץ המורעל, זאת אומרת שיש פה רעל. אבל גם לפי הפני יהושע עצמו, שזה רק בדבר שקר תרחק, עדיין איסור יש כאן, זה מה שהוא טוען. את הפני יהושע, הגמרא כאן, הפני יהושע, התוספות, או מי שלא יהיה שמסביר כך את הגמרא, בעצם מרחיב את מה שאנחנו רואים בתוספות בגיטין. גם במקום שאתה תפסיד כסף, אסור לך להציל את כספך באמצעים פסולים. עכשיו, פה זו שאלה מעניינת לגבי אדם עושה דין לעצמו, כי אדם עושה דין לעצמו יכול גם להרביץ לשני. זה גם אמצעי פסול. אסור לך להכות, אתה מכה את חברו נקרא רשע. מרים יד על חברו נקרא רשע. זה גם אמצעי פסול. אז מה ההבדל? אני חושב שבאמת ההבדל הוא שפה זאת השחתה של המערכת. אמצעי משפטי פסול זה, 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 זה לא המערכת המשפטית שהיא ליבה, כן, הליבה של התפקוד ההלכתי החברתי שלנו, בעצם פועלת בצורה לא נכונה. ואת זה כנראה, לפחות הפני יהושע, או תוספות, או מי שלא יהיה, לא מוכנים לקבל דבר כזה. אפילו שהתוצאה אמיתית, ובסוף הפרוטוקול, כל מה שכתוב בו הוא אמיתי, ובית הדין לא הוטעה, הכל בסדר, רק עשינו תרגילים.
אולי בגלל האיסור של העדים דווקא, לא של
גם העדים אין בעיה.
לא, העדים כן יש בעיה, כי כשהם באים מלכתחילה, הם לא אומרים שהם שקרנים.
למה? אז הוא מזמם עם העדים מראש, הוא אומר להם, תראו, אתם תעידו, ואני אחרי זה אבוא לבית דין ויגיד ששכרתי אתכם להעיד עדות שקר כדי לייצר לעצמי הפשע אסר.
כשהם העידו פעם ראשונה זה היה אסור, כי אז הם סיפרו שקר לבית דין בתור עדים.
לא משנה, אבל הכל היה מתוכנן שאחרי זה יבוא הבן אדם ויגיד שהם עדי שקר.
זה מובן לי, לא, אבל אני מנסה לחשוב איזה איסור יש. אני
לא עשיתי כלום, כי אתה אומר שאני או העדים, או הוא, לא משנה, רואים
שלפי לא, זה מאוד משנה, כי כאן יוצא שאסור ליהנות מפירות העץ המורעל, אפילו אם זה שנהנה הוא לא זה שעשה את האיסור.
לא, הנה יש, הוא עשה איסור. למה? משהו הכותב שהוא עשה את האיסור.
בסדר, אני מבין שאולי זה לא נכנס מה שהפני יהושע אומר, אבל למה אי אפשר היה להסביר ככה? שנגיד אני לא עשיתי, העדים עשו. בכל זאת, אל תהנה ממה שהעדים עשו. כי יש לי פה בעיה להגיד מה האיסור שהוא עשה. אתה אומר שלפני עיוור...
אפשר לקבל גם את זה, אין לי בעיה. אפשר לדבר על פירות העץ המורעל של מישהו אחר גם.
חייבים פה לכאורה לדבר על זה, כי אני לא מבין איזה איסור אפשר להפיל עליו. הוא לא עשה שום איסור מתחילה ועד סוף. אם אתה מוריד את הלפני עיוור מהמשוואה, מה נשאר? זה שהוא דיבר עם העד לפני זה?
לא דיבר, הוא שכר.
בסדר, אז מה? יש איסור אל תזכור עדים?
כן, כן.
לא, יש... זה לפני עיוור, זה האיסור.
לא.
אתה אומר שלא.
לא לפני עיוור. האיסור הוא שהפעולה של העדים נחשבת כפעולה שלך, אתה שיקרת בבית דין, ברגע ששילמת להם. אם אתה רק אמרת להם, אז זה שקר שלהם, נגיע לזה עוד מעט.
אבל
אם אתה שילמת להם...
שילמתי למישהו, זה הופך, הוא הופך להיות שליח שלי?
כן.
שליח לדבר עבירם.
רגע, לזה אני אגיע עוד רגע. לזה אני אגיע עוד רגע. אגב, היה אפשר להגיד פה משהו יותר, חשבתי עכשיו, משהו יותר כתוב מדבר שקר תרחק. הרב שרלו כתב את זה פעם באיזה מאמר שאני זוכר, בצוהר אני חושב, כן, היה לו מאמר באחד הגיליונות הראשונים על שולחן ערוך של הלכות שקר. הוא כתב שם איזה שולחן ערוך סכמטי של הלכות שקר, אז הוא פותח בזה שיש מעט מאוד דברים שהתורה דורשת מאיתנו לא רק לא לעשות אותם, אלא אפילו להתרחק מהם. מהעריות צריך להתרחק ומדבר שקר צריך להתרחק. עכשיו, מה זה להתרחק משקר? כאן זה משתלב היטב. הטענה היא, אתה צודק, אני לא שיקרתי. אבל בסך הכל אני הרי יצרתי פה מצב שנוצר שקר בבית דין. אז זה נכנס במדבר שקר תרחק, לא בשקר עצמו.
אתה לוקח את הבחירה החופשית של העדים, אני רק הצעתי
לתשלום. לא, לא.
הם יצרו את המצב.
לא, לא, זה הדברי הרב, דברי התלמיד, לזה נגיע עוד מעט. זה לא קשור. גם אם להם יש בחירה חופשית, אבל אי אפשר להגיד שאני רחקתי מדבר שקר. זה לא מוריד את האשמה ממני. יכול להיות שגם הם אשמים, זה לא קשור. אבל אני לא רחקתי מדבר שקר. זה הרבה פעמים, שאתה אומר שיש למישהו אשם תורם, מיד אומרים, תראה, אומרים לאישה שהיא הולכת בלבוש חשוף, ולכן אנסו אותה, לא יודע, או הטרידו אותה, משהו. אז כל האנשים תמיד מתקוממות, מה זאת אומרת, אני מותר לי לעשות איך שאני רוצה, אז מה, אתה מאשים את הקורבן? התשובה שלי היא שכן, אבל לא רק את הקורבן, ברור שמי שעשה את זה גם אשם, אבל עדיין זה לא אומר שאין אשם תורם על הקורבן, זאת אומרת, זה שאני מאשים את העדים ויש להם בחירה חופשית, הכל נכון, האם זה אומר שאני עצמי זך ונקי? שאני אפילו רחקתי מדבר שקר, לא רק שלא שיקרתי. ממש לא חייב.
יש פה בעיה של איפה להעביר את הגבול, כי אתה, אם אתה אומר שזה ממש מוגדר מעשה איסור, אתה צריך להגיד איפה, ואם רק שכנעתי
אותך מכינה תרחק. להעיד, אז... מדבר שקר תרחק.
לא, אבל התרחק הזה הוא גם צריך איזשהו גבול, ואם...
הגבול הוא שאם אתה סוחר עדים ומשלם להם בשביל לשקר, לא נראה לי שזה בתחום האפור. זה בסדר, אם יש משהו שהוא לא התרחקות משקר, זה ממש זה. להפך, אם הוא אמר להם, אולי יש מקום לדון, ועוד מעט נראה. אם הוא רק אמר ולא שכר. אוקיי, יש עוד, אני רק, לפני שאני מתקדם, אני רק אביא לכם עוד, כן, קודם כל יש את הגחין ולחיש בבאבטרה, ואמרתי לכם כבר, ששם הוויכוח הוא רק במישור הראייתי. האם אנחנו מקבלים את המיגו שנוצר בצורה כזאת, עם תרגיל כזה, אבל לא מופיע בגמרא שם, האם מותר או אסור לעשות את זה. שני דברים שונים. לגבי, יש גם עוד דוגמה חביבה לגבי, לגבי, בידין, שבידין בנפשות, כן, בידין ש... כן, הפרדוקס הידוע. מה קורה אם כל הדיינים חושבים שפלוני אשם? הכלל הוא שאם כולם דנים אותו למיטה, אז הוא יוצא זכאי. אז 22 דיינים כבר חיוו את דעתם ואמרו שהוא אשם. עכשיו, אני הדיין ה-23, ואני גם חושב שהוא אשם, הוא חייב מיטה. אבל אם אני אגיד את זה, אז הוא יצא פטור. כי אז כל הדיינים אמרו, אם מותר לי לשקר, ולהגיד שלדעתי הוא לא חייב מיטה, כדי לוודא שהוא יתחייב מיטה כמו שאני באמת חושב. ושוב פעם, זאת שאלה של האם מותר לי להגיע לתוצאה האמיתית בכלים שקריים.
השאלה ההפוכה היא הרבה יותר מעניינת, אבל...
אותו דבר, כן, כמובן. מי שחושב שהוא לא חייב, האם מותר לו לשקר
ולהגיד... שם זה, מה העניין שלך? אתה רוצה להרוג אותו, בשביל זה תתאמץ ותשקר?
אני תתאמץ, השאלה אם מותר לי, אני רוצה להוציא את האמת לאור.
זה סדר, זה שאלה שאם מותר או אסור להוציא את האמת לאור, אבל פה זו שאלה אחרת, אתה יכול להציל בן אדם שאתה יודע שהוא זכאי, ובשביל זה אתה צריך להגיד...
עדיין, זו השאלה, להוציא את האמת לאור, זה לא, אני לא חושב שיש הבדל. אז הנקודה היא, אבל, אז גם שמה, די ברור לי, מדברים על זה, אין מקור ברור, אני לא זוכר לזה, אבל ברור לי מסברה שאסור לעשות את זה. אבל שמה סברה היא סברה פשוטה, והיא לא קשורה אלינו. למה? כי הרי התורה, נגיד, למה התורה אמרה שאם 23 דיינים אומרים שהוא חייב, אז הוא יוצא זכאי? כי כנראה היה שם איזושהי הטייה של הדיון, או כולם נמשכו אחרי מישהו שהוא מאוד חכם, מאוד חריזמטי, או מה שלא יהיה, וחוששים שלא באמת כל אחד גיבש לעצמו עמדה באופן עצמאי. עכשיו, האמת היא שכולנו חושבים שהוא חייב. אז על המקרה הזה עצמו אומרת התורה, אני חוששת שמשהו פה לא בסדר. מה יקרה אם אני אשקר? אם אני אשקר, אז אני אגיד שבעצם הוא זכאי, ואז יוציאו אותו להורג, אבל הרי התורה לא רצתה שיוציאו אותו להורג במצב שכולנו חושבים שהוא חייב מיטה. אז פה אני הולך חזיתית נגד מה שהתורה אמרה, פה לדעתי אין שום צד להתיר לי לשקר. פה ברור שאני צריך להגיד את מה שאני באמת חושב, והדין שיצא, יצא. תמיד כמובן בדין יכול להכניס לכיפה ולעשות דברים אחרים כדי לטפל בבעיה שהוא רואה. אבל עונש מיטה זה מה שהתורה אמרה. התורה אמרה שבמצב כזה אני לא רוצה שיהרגו אותו. אז עכשיו מה אומרים? אני חושב גם כן שהוא חייב מיטה, זאת אומרת הדיון ודאי פגום. אבל אני משקר כדי שלא יצא הדין שהתורה רוצה שיצא. זה לא סביר. לכן לדעתי הדוגמה הזאת היא לא דוגמה מוצלחת. שם ברור שאסור לעשות את זה, ברור שאסור לעשות את זה כי זה חזיתית מה שהתורה לא רצתה שיעשה. וזה אולי דוגמה אחרונה, דוגמה אחרונה, זה המשנה במסכת מכות. אני פשוט כל הזמן מנתק את החיבור של הזה, כי אני רוצה לראות אתכם. כל פעם שיש את הדף פה בשיתוף, אז אני לא רואה אתכם. היו שניים רואים אותו מחלון זה, ושניים רואים אותו מחלון זה, ואחד מטרה בו באמצע, בזמן שמקצתן רואים אילו את אילו, הרי אילו עדות אחת. ואם לא, הרי אילו שתי עדויות. לפיכך, אם נמצאת אחת מהן זוממת, הוא והן נהרגים, והשנייה פתורה. זאת אומרת, יש שתי כתות עדים בעדות מיוחדת, כל אחת מחלון אחר, בסדר? שמעידים שרובן רצח את שמעון. אחת משתי הכתות הוזמה. ברגע זה שני חלונות שונים, אז זה לא כת אחת, זה שתי כתות. אם זה כת אחת, אז הוזמה מקצתה, הוזמה כולה. אז אי אפשר להוציא אותה להורג. אבל אם זה שתי כתות שונות, אז כת אחת הוזמה, והכת השנייה נשארה בתוקף. אז את הרוצח מוצאים להורג, כי יש כת אחת שמעידה שהוא חייב מיטה, והיא לא הוזמה. ואת הכת השנייה מוצאים להורג בתור עדים זוממים. עכשיו, זה הרי לא יאומן. הם העידו עדות אמת. הם העידו שרובן רצח את שמעון. ואנחנו בעידים פוסקים שהאמת היא שרובן רצח את שמעון, על סמך העדים השניים. ואנחנו הורגים אותם בתור עדים זוממים.
אבל הם העידו, אנחנו ראינו שרובן רצח את שמעון, זה לא אמת.
למה?
זה לא אמת, הם לא ראו, הם לא ראו, הם הוזמו, הם היו במקום אחר.
הם כן ראו, הם כן ראו. הרי זה כל מה שהגמרא אומרת, שעדים זוממים זה טרי וטרי, זה חידוש ההוא. נכון, הגמרא בסנהדרין. זה טרי וטרי. יש שני עדים שאומרים ממנו הייתם, ואנחנו אומרים לו היינו שם וראינו. עכשיו מתברר לבית דין, שרובן באמת הרג את שמעון באותו מקום ובאותו מצב. אז למה זה עצמו, לא רק שלא גורם להם להיות כשרים בתור העדים שהורגים את הרוצח. עזוב, נגיד שזה ספק. אבל לפחות ספק שיהיה לך, אתה הורג אותם כי הם בטוח שקרנים. יש לך רעדות מסייעת לזה שהם ראו את באמת את הרצח. אז אולי הזו, המזימים הם שקרנים? לפחות בתור ספק. עכשיו פה, במקרה הזה, אבל אני אומר, זה פלא אחד, אבל לא על זה אני מדבר. אני מדבר על העניין השני. העדים האלה בעצם זממו להרוג רוצח אמיתי. נגיד שהם באמת זוממים, השניים קשרים, ואלה שיקרו, הם לא היו שם. אבל הם באו להעיד עדות שתגרום להוצאתו להורג של מישהו שבאמת רצח באותו מקום ובאותו זמן. אז על מה אתה הורג אותם? אני הורג אותם על זה שהם השחיתו את התהליך המשפטי. הם באו ושיקרו בבית דין כדי להוציא את דין האמת. לא כדי להוציא את דין שקר. ואני מה שאני אומר. ואת רואים פה שרואים עד כדי כך שאפילו הורגים אותם, לא רק שרואים אותם כסתם שקרנים ועברתם איסור, הורגים אותם מדין כאשר זמם. למרות שבעצם הם העידו עדות על מישהו שבאמת ובתמים רצח והיה חייב מיטה. אגב, אם הוא היה חייב מיטה וכבר מפסק דינו, אז כמובן לא הורגים אותם. כי אז הם העידו על גב רק תילה. אבל פה מדובר שהם שניהם מעידים על המקרה ועוד לא נפסק הדין והוזמה אחת הקטות. אז כרגע הוא עוד לא גב רק תלה, כי זה מה שראינו קודם, שבפסק דין של מיטה, הוא לא קיים עד שבית הדין לא פוסק אותו. אבל עדיין ברור שהם העידו עדות אמת, במובן הזה, שהם העידו שרובן רצח והוא באמת רצח.
אבל אני חוזר למה שדורון אמר, אני חושב שכן, אני כן מבין את הטענה שלו יותר. כי סך הכל כדי שכל הדברים יסתדרו, אנחנו צריכים להגיד, אם ישאלו את בית דין מה האמת העובדתית, אם יגידו רובן רצח, והזוממים לא ראו אותו, רק הקאט הראשונה. זה הדרך היחידה לסדר את כל הכלים במקום. עכשיו, אם זה המצב, אז הם חייבים איתה על זה שהם שיקרו והם אמרו שהם כן ראו אותו.
אבל למה?
לא על זה שהם זממו להרוג בן אדם.
לא.
לא זה האיסור. האיסור זה על זה שהם שיקרו.
לא, אבל הם שיקרו בשביל להעיד עדות אמת.
לא משנה. הגמרא לא אמרה את ההגבלה הזאת.
אז מה זה אומר?
לא, שהאיסור, זה אומר רק דבר אחד, עד זומם זה חידוש.
לא.
שהאיסור בעד זומם הוא לא להרוג חף מפשע.
עד זומם החידוש הוא העונש. אבל זה, איך אתה מחליט שהוא שקרן?
כן, אבל העונש, ברור, העונש הוא זה החידוש, אבל על מה הוא נענש?
בדיוק.
לא על זה
שהוא... מה הוא נענש זה לא חידוש, הוא נענש על זה שהוא שקרן.
אז אם ככה מצוין, אז
עכשיו אני שואל, אז מה ההבדל בין זה לבין סוחר עדי שקר? סוחר עדי שקר, העדים באו ושיקרו בשביל להוציא את דין האמת. אז גם הם שקרנים, זה מה שאני אומר משם.
זה לא אותו דבר, כי אם זה עניין ממוני, אז בממונות לא אכפת לי
איזה שקרים היו לשני. העדים האלה באו והעידו עדות שקר בבית דין. עכשיו אתה אומר לי, נכון שהם שיקרו, אבל התוכן הוא אמיתי. מה זה מה שרואים במשנה במכות?
לא, במשנה במכות לא אכפת לי מה התוכן בכלל. אם הם אמרו שקר, התוכן אמיתי, אין לי שום בעיה, אבל אמרו שקר, מגיע להם עונש.
למה?
זה החידוש של עד זומם.
לא, אבל אגב, אז הם עדים שקרנים. החידוש הוא של עדים שקרנים,
של עדים שקרנים, עושים את זה זמן. תעניש אותו על זה שהוא אמר שקר.
זהו.
זה לא הנקודה.
אבל לא, חוץ כן מלתת
לו עונש, אבל חוץ מלתת לו עונש, התוצאה הסופית לא צריכה להשתנות.
לא מדבר על תוצאה הסופית, מדבר על האיסור. למה יש איסור על עדים שמשקרים כשבסוף בעצם לא יצא שום דבר פגום מעדותם? אני רוצה לטעון שזה עדיין בעיה לעשות דבר כזה. אני לא מדבר כרגע להאמין להם, או אם להוציא את הכסף, אני מדבר על האיסור. אתה הרי התווכחת קודם עם הפני יהושע, איזה איסור יש בזה. אז אני מראה לך שלהעיד עדות שמביאה לתוצאה אמיתית, אם אתה עצמך משקר, אז אתה עד שקרן. וזה שאלה אחרת, מה יעשו עם העדות שלך? זה דיון אחר. זה הבדל בין נפשות לממונות, בסדר, זהו יכול להיות. אבל מבחינת היותך עד שקרן, עברת על מדבר שקר תרחק. אוקיי, עכשיו תוספות בהמשך, אני רואה שאני כבר לא מספיק את כל ה... אני קצת, בשיעור הבא אני אעשה חלקית עוד על זה, ואז נעבור הלאה. אני רואה שאני לא מספיק הכל. תראו תוספות אחר בסוגיה שלנו, דיבור המתחיל אלה. ודווקא סוחר. אבל אמר, אם הוא סוחר את העדים, אז כן. אבל אם הוא אמר לעדים להעיד עדות שקר, פטור מדיני שמיים, בסבור שלא ישמעו לו. כן, אם הוא משלם להם, אז הם כנראה יעשו את העבודה, כי הם רוצים את הכסף. אבל אם הוא אומר להם, אז הוא מניח שהם לא ישמעו לו, ולכן הוא לא רק שהוא פטור בדיני אדם, הוא גם פטור בדיני שמיים. לא בכדי הגמרא פה העמידה במי ששכר עדי שקר, ולא במי שאמר לעדים בשקר. ואין נראה לומר דנקת סוחר להשמועינן, דאפילו סוחר פטור בדיני אדם, שאין זה שום חידוש. ולכמן לא אביא צריכות, אלה מדיני שמיים, כן, בהמשך הגמרא, הרי עושים צריכותה, למה צריך את זה פה? כי היית חושב שדברי תמיד דברי משמים, ויהיה גם פטור בדיני שמיים, כמה שמלן שחייב בדיני שמיים. זאת אומרת, הדיון של הצריכותה הוא מדיני שמיים. עכשיו, מביא לזה כל מיני ראיות. אבל לענייננו, מה אומר התוספות? שמדובר דווקא בסוחר, אבל באומר לו, מה הנקודה פה? הרי הגמרא בהמשך אומרת, הגמרא בהמשך תראו, אומרת ככה, בסוחר עדי שקר נעמי, למה החידוש בסוחר עדי שקר? מה הוא דתי מלא עם הדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים, ובדיני שמיים נעמי לא לחייב, כמה שמלן. אבל בסוחר עדי שקר הייתי אומר, שכיוון שדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים, אז הייתי פותר אותו גם בדיני שמיים, החידוש הוא, זה שפתור בדיני אדם זה ברור, החידוש הוא שבדיני שמיים הוא חייב. זאת אומרת שדברי הרב ודברי התלמיד לא פותר בדיני שמיים. אוקיי? אז אני חוזר לתוספות, זה הכל במי ששכר עדי שקר. אבל מי שאמר לעדי שקר, אז הוא פטור גם מדיני שמיים. הוא יכול להגיד, לא חשבתי שהם ישמעו בקולי. זאת אומרת שהם באמת ישקרו. אגב, לפי הפני יהושע בתוספות, זה קצת יותר דחוק, כי האדם בעצם שוכר אותם כעדי שקר, ויכול להיות שהוא מראש אומר להם, כל זה קנוני מראש. תן תעידו עדות שקר, אני אחרי זה אבוא לבית-דין ואגיד שזה שקר, וכל זה תרגיל לגיטימי שאותו עשינו כדי להוציא את הכסף שלי. ואז בעצם יוצא שגם אתם לא משקרים, ואולי לקנוניה כזאת הם כן יסכימו. טוב, אבל יכול להיות שלא.
אני לא מבין את הסברה הזאת, סבור שלא ישמעו לו, אבל הם כן שמעו לו.
אבל שמעו לו זה החלטה
שלו. אז הוא גרם ל... אז הוא גרם ל...
שמעו לו, אז הם החליטו, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים.
אוקיי.
אז פה, אבל זה תלוי בשאלה הבאה. תראו, ידוע שיש מחלוקת אחרונים בסברה הזו של דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים. הסברה הזאת נאמרה בכמה הקשרים בשעס, בעיקר לגבי אין שליח לדבר עבירה. אין שליח לדבר עבירה כי דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים. הסמה, בראש של משפט קוף פי בית, מסביר את זה כך. יכול המשלח לומר, סברתי שלא ישמע לי לעשותו, לכך אין המשלח חייב. למה פותרים את המשלח בשליחות לדבר עבירה? הוא בעצם אומר, אני הנחתי שהשליח בכלל לא ישמע בקולי, הרי זה איסור, מה, ברור היה לי שלא ישמע בקולי, לכן מה אתם רוצים ממני? על זה מאיר רבי עקיבא איגר, בחידושים במציע, ראיתי לסמה, להסברה דאין שליח לדבר עבירה, שיאמר שסובר דלא ישמע לי, אין שם. ולפי זה בישראל מומר לכל התורה כולה, לא שייך זה. הרי אם אני שולח שליח לדבר עבירה, ישראל מומר, הוא לא מקיים את ההלכה. אז הרי ברור לי שהוא ישמע לי, אין לו בעיה לעבור איסורים. אבל לא ידעתי מנהלי לאסמה זה. אני לא יודע מאיפה אסמה הוציא את ההסבר הזה ואת הנפקמינה הזאת. ועד רבה, היה נראה לי להוכיח דלא כדבריו וכולי, הוא מביא ראיות, אלא על כורכך, בכל עיקר הסברה דן שליח לדבר עבירה, כיוון שלא היה לו לשמוע, בדברי הרב, ממילא השליחות בטל. הסבר אחר, זה לא התנצלות של המשלח, שהוא אומר, חשבתי שהשליח לא ישמע בקולי. אלא השליח בעצמו לא יכול להיחשב כשליח שלי, בגלל שאני אמרתי לו משהו אחד, והקדוש ברוך הוא אמר לו משהו אחר. אם הוא החליט לשמוע בקולי ולא בכל הקדוש ברוך הוא, העבירה היא שלו. האחריות היא עליו. אז אני אמרתי לך, אז מה אם אמרתי לך? והקדוש ברוך הוא אמר לך משהו אחר, אז אתה יכול להיפטר בטענה, אבל הוא אמר לי, מה זה הוא אמר לי? אז מה, ואם הוא אמר לך לקפוץ מהגג, כמו שאומרים כן, החבר'ה? לא. זאת אומרת, יש לך אחריות, הקדוש ברוך הוא אמר לך משהו אחר. ולכן השליחות בטלה, הוא לא פועל בשמי. עכשיו, מה שאומר פה תוספות, לכאורה מתאים לסמה. נכון? כי לפי, אם באמת מדובר פה הסברה דברה רב, דברה תלמיד, דברי מי שומעים, מה ההבדל, זאת אומרת, לפי, אם, לפי הרבי עקיבא איגר, למה צריך להיות הבדל בין סוחר לבין אומר? מה, אם הם מקבלים כסף, אז מותר להם לשקר? גם אסור להם לשקר. הדברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים. אם אתה מדבר על החשש שמה הם לא ישמעו בקולי, אני אומר, טוב, אם שילמתי להם כסף, אז ברור לי שהם ישמעו בקולי, אחרת לא היו מקבלים את הכסף. אז את הטענה שלא ישמעו בקולי, לא שייכת בסוחר, היא שייכת באומר. בסדר? אבל אם הנקודה היא דברי הרב, הכוונה, האחריות היא עליך השליח, כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר לך משהו אחר. וכיוון שכך, אתה לא יכול להתעלות בזה שאתה פועל בשמי. אז מה זה משנה אם אני אומר או סוחר? גם אם קיבלת ממני כסף, אז אתה כן יכול להיפטר בטענה שאני שילמתי לך כסף? גם תמורת כסף הקדוש ברוך הוא אוסר לעשות את זה. היית צריך לשמוע בקולו. אז לפי רבי עקיבא איגר, החילוק של התוספות לא קיים. החילוק של התוספות קיים רק לפי הסמה. באמת, התוספות באמת אומר, דסבור שלא ישמעו לו. הוא לא אומר אפילו את המילים דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים שמופיעות בהמשך הגמרא. אלא הוא ישר מביא גם את ההסבר של הסמה ששבור שלא ישמעו לו. אוקיי? אני לא חושב אגב שזה נכון. לדעתי זה יכול להסתדר גם עם רבי עקיבא איגר. אבל זה אני אשכור.
בסוף כל סוף, אם הוא היה חושב, אם הוא חושב ש... בסופו של דבר, אם הוא חושב שלא ישמעו לו, אז כולם צריכים להודות שהוא פטור. סתם, הוא ממש שויגר, הוא לא התכוון ברצינות.
השאלה אם באמת מקבלים את הטענה הזאת.
זה לא קשור להם, זה מדובר על דיני שמיים פה, לא?
לא הבנתי.
אז הם מקבלים את הטענה. מה?
לא הבנתי.
מה זה אם מקבלים את הטענה? ברור ש... מה, בגלל שאנחנו לא יודעים...
לא, ושלך את דבר עבירה רגיל. אתה נובע שלך את דבר עבירה רגיל או אצלנו?
לא,
אני מדבר אצלנו. שלך את דבר עבירה רגיל, מדובר על בית דין, לא על שמיים.
לא, אני מדבר אצלנו.
כן.
אצלנו הרי מדובר על חייב או לפתור בדיני שמיים. אז אם אתה אומר... אם הוא באמת חשב שלא ישמעו לו, אז זו סיבה לפתור אותו בדיני שמיים. ככה הוא חשב, מה הוא יעשה?
השאלה אם באמת הוא חשב ככה.
ברור שאם הוא לא באמת חשב ככה, זה תוספות חושב שהוא חשב ככה.
לא, אבל אנחנו, כשאנחנו קובעים שהוא חייב בדיני שמיים, אנחנו צריכים לקבוע את זה לפי האומדנה מה קורה בליבו, למרות שאתה יכול לשאול מה אנחנו צריכים לקבוע מה הוא חייב בדיני שמיים.
נכון, אני לא שואל, זה מה שאני אומר. ברור לנו שזה תלוי בזה, תוספות אומר... היות שהוא חשב שלא ישמעו לו, לכן הוא פטור. במקרה שהוא לא חשב ככה, אז הוא באמת חייב.
נכינה מינו, אז הוא חייב, אז מה הבעיה?
אז זה מתאים גם לפי רבי עקיבא איגר, זה מה שאני אומר.
אז מדובר שהוא לא חשב ככה.
לפתור אותו במקרה שהוא כן חשב, קימטה, זה מסתדר.
עשה הוא קימטה שמדובר שהוא, לא, שהוא כן חשב כן, שישמע
בדיוק,
לו.
כן.
יכול להיות.
ואז זה מסתדר עם רבי
עקיבא איגר. יש לי הסבר יותר חזק מזה, אני חושב, למה זה לא קשור, אבל זה נדבר עוד. השאלה אם זה בכלל שייך לדין, יש שליחות פה. אני חושב שלא. אבל, בשיעור הבא. תחשבו על זה, אני גם אשלח לכם אולי קצת, אנחנו עוברים למקרה הבא, מה זה שם? המקרה הרביעי, אחרי סוחר עדי שקר להעיד. רגע.
יודע בחברו, יודע עדות ולא
מעיד. יודע עדות לחברו ואינו מעיד לו. כן. אז אחרי זה אנחנו נעבור למקרה השני. במקרה האחרון, זאת אומרת, הרביעי. אוקיי. טוב.
שבוע הבא אין שיעור.
מתי נגמר הסמסטר? אני לא הסתכלתי.
יום ראשון הבא זה היום האחרון.
את ראשון עוד לומדים?
כן.
זה כבר כנראה רק אחרי פסח. אז דווקא חבל שלא סיימתי. טוב, אוקיי.
בסדר, לא נורא.
טוב.
חג שמח.
חג שמח, להתראות.